אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, הווריאנט הברזילאי של נגיף קורונה. על פי מחקר חדש, הווריאנט שהתגלה לראשונה בברזיל מדבק פי שניים בהשוואה לווריאנטים האחרים ועלול להתגבר על נוגדנים שקיימים בגופם של מחלימי קורונה. מיד כל הפרטים על הווריאנט. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. עדיין לא יודעים אם החיסונים יעילים גם במקרה של הווריאנט הברזילאי של נגיף קורונה, מה שכן יודעים שהוא מדבק פי שניים ועלול להדביק מחלימים מקורונה. חלל, צעד גדול לאנושות במאדים, או לפחות נסיעה קצרה לאנושות, סוף סוף זה קרה. רכב החלל פרסווירנס, התמדה של סוכנות החלל האמריקאית נאסה, נסע אתמול במאדים בפעם הראשונה מאז נחת בכוכב הלכת לפני שבועיים. כמה הוא נסע? כ-6 מטרים וחצי, הוא למעשה התקדם 4 מטרים, ואז נסע לאחור עוד 2 מטרים וחצי, זה מסתכם ב-6 מטרים וחצי. כל מסע גדול מתחיל בצעד קטן או בנסיעה קצרה. ועוד בענייני חלל, אב טיפוס של רקטת סטארשיפ של חברת ספייס איקס התפוצץ ביום חמישי, זמן קצר לאחר שנחת בהצלחה בטקסס. בהצלחה, ואז לא, הטיל המריא, נחת בהצלחה ואז התפוצץ מיד. וגם מדברים עם חולמים, חוקרים הצליחו לתקשר עם אנשים ישנים לגמרי, אנשים שנמצאים במצב של חלימה מודעת. מיד נדבר עם פרופסור יורם יובל על המחקר המסקרן בו הצליחו לגרום לחולמים לפתור תרגילים במתמטיקה תוך כדי החלום. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. הווריאנט הברזילאי של נגיף קורונה. על פי מחקר חדש, הווריאנט של הנגיף שהתגלה לראשונה בברזיל מדבק פי שניים בהשוואה לווריאנטים האחרים, ועלול להתגבר על נוגדנים שקיימים בגופם של מחלימים מקורונה ולהדביק אותם. עדיין לא ידוע אם החיסונים יעילים במקרה של הווריאנט, הופצו כל מיני שמועות, מיד ננסה לאמת אותן. המחקר טרם פורסם בכתב עת רפואי, הוא גם לא עבר ביקורת עמיתים, אבל כן עלה לכותרות בשל המסקנות שעולות ממנו. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה, פרופסור סיריל כהן. שלום לך.
שלום לך, בוקר טוב ושבוע טוב.
השבוע טוב, אז מה אנחנו יודעים על הווריאנט הברזילאי?
אז כפי שבאופן כללי, רק נגיד שווריאנטים, אתה יודע, הם מופיעים כל הזמן. המשמעות של וריאנט זה בעצם שהוא משתלט קצת יותר על האוכלוסייה. זה מה שמתחיל להפחיד אותנו. כי מה שצריך לעשות כדי לדעת אם וריאנט בעצם הוא כזה שהוא מהווה איזושהי סכנה, זה לקחת מדגם של אנשים ולבדוק, לא סתם בדיקת PCR, כי בדיקת PCR אומרת לך יש וירוס או אין וירוס, אלא לבדוק בעצם את הריצוף שלו. וכשבודקים את הריצוף, אז עושים את זה בצורה, הייתי אומר, רנדומלית, ככה בודקים ככה כמה אנשים, פתאום אם אתה רואה כל הזמן את אותן מוטציות שחוזרות על עצמם, אתה מתחיל להרים גבה ואתה מתחיל להגיד, אופס, אולי יש לנו פה איזה משהו חדש שמשתלט. דרך אגב, רק לסבר את האוזן, הווירוס השולט המקורי, כביכול הוא לא המקורי מקורי מסין, אלא הוא יותר מאיטליה וכן הלאה היום בעולם. אבל לאט לאט, אז זה כבר היה וריאנט, אוקיי? ה-614 נקרא לו ככה. אבל לאט לאט אתה רואה שבכל מיני מקומות בעולם מתחילים להופיע מוטציות על מוטציות. אז רק להסביר גם אם תיתן לי חצי דקה, וריאנט זה בעצם זה וירוס שמכיל אוסף של מוטציות. ויש מינה משותף בין וריאנטים שונים, כמו כפי שאנחנו נגיד עוד מעט. לדוגמה, אם תיקח, ואנחנו מדברים על הברזילאי והדרום אפריקאי מאוד דומים, בכמה הייתי אומר נקודות, והם בעצם מכילים לפחות שלוש מוטציות שמטרידות אותנו. אחת היא נקראת 501, מצטער על המספרים, אבל אין לי דרך אחרת, אוקיי, לתאר את זה, שהיא כנראה עוזרת לווירוס להידבק יותר טוב לתאים שלנו, וזה מסביר מה שהזכרת עכשיו, את הנטייה בעצם לגרום להדבקה יותר משמעותית. אומרים לגבי הברזילאי פי 2, אומרים לגבי הבריטי שיש לו גם את אותה מוטציה 501, שהוא ב-70% יותר מדבק, אז אנחנו באמת רואים את האפיון הזה, או את האופי הזה, בגלל המוטציה הזאת שזה מדבק יותר. אבל יש עוד דברים שמטרידים אותנו כשאנחנו מדברים על וריאנטים אחד, האם הם גורמים למחלה קשה יותר, יש ככה עדויות, גם לא מוכר, שלדוגמה הברזילאי גורם לתחלואה קשה יותר, והכי, שלוש, זה האם הוא מתחמק ממערכת החיסון, כי אם הוא מתחמק ממערכת החיסון, זה אומר שבעצם גם אם נדבקת, וזה מה שאנחנו רואים עם הברזילאי בעיקר כרגע, גם אם נדבקת, אז אתה עלול לחלות שוב. והנה מחקר עכשיו שהיה, שוב הזכרת את המחקר הזה, מראים שבין 25% ל-61% מהאנשים, בברזיל, שכבר חלו עם הזן כביכול המקורי, או אחד המקוריים, בעצם חלו שוב עם הזן הברזילאי, וזה בהחלט מטריד.
וואו, ומה לגבי החיסונים? אפשר כבר לדעת אם איזשהו חיסון יעיל נגד הווריאנט הזה?
אז תראה, אתה בדיוק, אתה יודע, כי רציתי קצת להתכונן לתוכנית, אז עשיתי קצת חיפושים במאמרים מקצועיים, והתפרסם לפני כמה שעות מאמר. שבו לקחו בעצם נוגדנים מאנשים שחוסנו או עם מודרנה, או עם פייזר, כמו שבארץ, ובדקו עד כמה הם עוצרים את הזן המקורי והווריאנטים השונים. והכי יעיל זה נגיד נגד הזן הבריטי לדוגמה, זאת אומרת, זה הזן המקורי. באמצע יש לנו את הברזילאי, שלפי הנתונים שלהם, היעילות של הנוגדנים זה פי 13 פחות כנגד הזן הבריטי או המקורי, וכנגד הדרום אפריקאי שדומה מאוד לברזילאי, אבל עם איזה שינויים דקים מאוד, זה פי 75 פחות טוב. אז זה קצת מטריד אותנו, אני חייב להגיד לך, אבל צריך גם לסייג פה ולהסביר משהו. ברוב המחקרים שאתה תראה, בודקים את הדבר הכי פשוט, שזה בעצם הנוגדנים. זאת אומרת, אתה בודק אם אתה לוקח נוגדנים מאנשים שחוסנו, אנשים שהחלימו וכן הלאה, ואז אתה שם אותם עם כביכול הווירוס עם המוטציות החדשות, כלומר עם הווריאנט, אבל לא לוקחים את הווירוס האמיתי, אלא לוקחים וירוס אחר ושמים עליו את פרוטאין הספייק, את החלבון של הספייק, כי לא רוצים לעשות את זה יותר פשוט במעבדה לעבוד ככה, מאשר עם הווירוס שגורם למחלה, ואז אתה בודק אם יש עיכוב של ההדבקה. וזה רק צד אחד, צד הנוגדנים, אבל אתה בטח יודע, וגם המאזינים יודעים, שמערכת החיסון היא פועלת בכמה מישורים, כולל בעזרת תאים, שקוראים להם תאי T, שמחסלים את המפעלים שבעצם מייצרים וירוס בתוך הגוף שלנו, וזה לא נבדק במאמר. זאת אומרת שיכול להיות שהווירוס כן, הייתי אומר, מתחמק מהנוגדנים, לפחות בשלב הראשון, עד שהגוף שלך מכין נוגדנים חדשים, אבל יכול להיות שאצל מחוסנים יש תאי-T שיעצרו את הווירוס. דרך אגב, כדי לסבר עוד את האוזן, משהו נורא נורא נחמד שהם הראו במאמר הזה, שאנשים שהיו הכי, זאת אומרת, כאילו אצלם התגובה הייתה הכי יעילה, זה אנשים שהחלימו וקיבלו מנה אחת של חיסון. יש לזה וואו. הרבה הסברים. כן,
ובאמת עדיין. לאחרונה מדברים באמת על חיסון של מנה אחת, או קבלת מנה אחת לאנשים שנדבקו. בדיוק, מעניין מאוד.
בדיוק, בדיוק. וגם צריך להסביר עוד משהו אחד קטן. מישהו שבעצם החלים, הוא לא מייצר נוגדנים רק כנגד הספייק, כנגד החלבון של הקוץ, של הווירוס. בדרך כלל הוא מייצר בעצם נוגדנים ותאיתי כנגד הרבה חלבונים, כל החלבונים שיש בווירוס, כי הוא נחשף לכל הווירוס. בחיסון אנחנו נחשפים רק למש, לפחות בפייזר, מודרנה, אסטרזנקה, אנחנו נחשפים רק למשהו אחד קטן מהווירוס.
טוב, אנחנו, ככל הנראה שמן הסתם אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מרוץ החימוש הזה, השינויים של הנגיף, ההתעדכנות או העדכונים של החיסונים, אנחנו פתחנו פה, כן, נפתח פה אקורד שלא יסתיים כל כך מהר. תודה רבה לך, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה מייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה, פרופסור סיריל כהן, תודה לך.
תודה רבה, להתראות.
Thank you. מדברים עם חולמים. חוקרים הצליחו לתקשר עם אנשים ישנים לגמרי שנמצאים במצב של חלימה מודעת. מצב בו אתה חולם, אבל מודע לכך שאתה חולם. מדובר בצוות חוקרים בינלאומי מארצות הברית, גרמניה, צרפת והולנד ששיתפו פעולה במחקר פורץ דרך. במסגרתו החולמים הצליחו לענות על שאלות החוקרים תוך כדי שינה, לעקוב אחר הוראות החוקרים ואפילו לפתור בעיות מתמטיות. אנחנו, כשקראנו את האייטם הזה, מיד הזנקנו את פרופסור יורם יובל, פסיכיאטר, חוקר מוח ומרצה, כדי להסביר לנו מה הולך פה. שלום לך.
שלום, שלום לכם.
ראשית, תודה שהסכמת לדבר איתנו. עכשיו, בוא נעשה...
שאלה, זה נושא יפה.
שמע, מאוד, כי אנחנו יודעים שחלומות, אם יש משהו שהוא באזורי המטאפיזיקה, לפחות מבחינתנו, זה חלומות. אז בוא ספר לנו, אולי נתחיל מההגדרה של מהו בכלל חלום, איפה אני נמצא כשאני חווה את כל הדברים האלה, ואז נבין איך אפשר לתקשר איתם, או איך החוקרים יצליחו לעשות את זה.
כן, אז בוא נתחיל אולי מהסוף, ואני אהיה טיפ-טיפונת אוכר שמחה, ואני אגיד שהתופעה של קשר עם אנשים שנמצאים במצב של חלום מודע או lucid dream, היא בעצם לא חדשה. אף פעם לא עשו אותה, למיטב ידיעתי. אף פעם לא תיעדו אותה בצורה כל כך שיטתית, כמו באמת הקבוצה הבינלאומית הזאת של החוקרים, אבל הדבר שלעצמו הוא לא יוצא דופן. כן? חלום מודע זה קצת פחות חלום מחלום רגיל. כולנו מכירים בעצם את המצבים של נים לא נים. רגע לפני שאנחנו נדמים ורגע לפני שאנחנו מתעוררים, לאנשים לעתים קרובות יש חלומות, ככה פלאשים כאלה של חלומות. וזה כמו שאמרתי, מצב של נים לא נים. לא ידוע לי, נגיד זה ככה בעדינות, על מצב של תקשורת עם אדם שבאמת היה לא מודע לחלוטין למצבו בשינה. ואלה הם ככל הנראה מצבי ביניים.
אבל זהו, אבל כאן לפחות על פי מה שאני הבנתי, מדובר בחלום חלום, רק שבו האדם שחולם מבין שהוא בחלום. לכל אחד מאיתנו דעתי היו איזה שניים, שלושה חלומות כאלה בחיים. זו לא הכוונה למצב הזה?
כן, בהחלט. וזה מצב נדיר יחסית. אתה יכול לאמן, וזה מה שהוא חלק מהקבוצות, אתה יכול לאמן אנשים להגיע למצב הזה של הנמלונים, שבהם התודעה שלנו ומה שהוא קורה בחוץ היא חצי מחובט. אבל פה אנחנו מגיעים לדבר הכי יפה שבחלומות, וזה כולל גם החלומות בשינה עמוקה. זה מצב פרדוקסלי שבו אתה לא מתקשר עם הסביבה, ויחד עם זה אתה בהכרה. אתה עובר משהו, אתה עובר משהו, אתה חווה משהו, כולנו מכירים את זה, כולנו, או מעטים מאוד האנשים שלא חולמים, אולי נגיע לזה מי הם האנשים שלא חולמים ולמה הם לא חולמים, אבל זה מאוד נדיר, כמעט כולנו חולמים, ואז אנחנו עוברים כל מיני חוויות מסמרות שיער, והם לא, אתה יודע, חוויות לא מודעות, הן חוויות שהן מודעות, אנחנו מודעים לזה שזה קורה לנו, אבל זה לא קורה לנו באמת, וזה פשוט דבר פנטסטי.
טוב, יש אין ספור שאלות שאולי שווה לשאול מדוע, מה הרווח האבולוציוני. אנחנו יודעים שלכל תופעה יש איזשהו יתרון אבולוציוני, או כל תופעה כזו או אחרת מעניקה איזשהו יתרון אבולוציוני. האם מדובר באיזה סימולטור למצבים של פחד וכו'? אני חושב שיש הרבה השערות בכל מה שקשור ללמה.
אני אתן את התיאוריה השלטת היום. צריך להיזהר מכל הסברים האבולוציוניים, כי זה קצת כמו פרשנות התורה. זאת אומרת, נביא לך הסבר מאוד 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 מתוחכם, שהתוצאה שלו זה מה? זה בדיוק מה שכתוב. זה ככה וככה 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 וככה, ולכן בדיוק מה שכתוב. כן? אז אני אתן לך את הסברים האבולוציוניים, אבל אני אגיד שלא נרגיש שהתעלומה מאחורינו, כן? שכבר עברנו אותה. הסברים האבולוציוניים השליטים עכשיו אומרים שמה שאנחנו עושים בזמן חלומות, אנחנו בעצם עושים רקונסולידציה של זיכרונות, ונפטרים מהדברים שאותם אנחנו לא צריכים. זאת אומרת, המוח מקבל לתוכו כמויות אדירות של נתונים, והוא שומר אותם באיזה מין מאגרים זמניים. הוא צריך מדי פעם לרוקן, סליחה על האנלוגיות במחשב, לרוקן את הדיסק הקשיח, או להוריד חלק מהדברים שהוא שמע שם, חלק מהגרבג', כדי שיהיה מוכן וערוך לקבל זיכרונות חדשים. ואנחנו יודעים שאם מונעים מאנשים שינה באופן שיטתי, או אם מונעים מהם שנת רעם, שזה גם כן דבר שאנחנו רוצים לדבר עליו, ריצודי עיניים מהירים, אם אתה מונע מהם לעשות את הדבר הזה, אז לעתים קרובות אתה מקבל מצב שבו שנת הרם פולשת לערנות. אז אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי זוכר את זה מהצבא, כשאני הייתי צריך לילות ארוכים, לפעמים לא לישון, אז אתה מגיע למצב שבו שנת הרם פולשת לך לתוך הערנות. זאת אומרת, אתה כאילו נרדם לרגע ואתה רואה איזה חזיונות, וכנראה שלמוח יש צורך מאוד מאוד גדול בדבר הזה, בשנת רם, ועם, או יותר בחלימה, ששנת רם מאפשרת אותה. כן, שנת רם בחלום זה לא אותו דבר, אבל שנת רם מאפשרת חלום. וכנראה שהדברים שפרויד אמר על המשמעויות שבחלום, לפחות בחלקן הם נכונות. זאת אומרת, החלום בעצם משיג בפנינו מציאות, אבל המציאות הזאת לא אומרה מבחוץ, היא באה מבפנים, מהרשמים, מהזיכרונות, מהפחדים, מהתקוות, מהתקוות שלנו.
השאלה אם החלום עצמו הוא תוצר לוואי של תהליך מיון הזיכרונות? זה סייד אפקט של הדבר?
זאת התיאוריה של אתת. זאת התיאוריה של אתת.
Okay.
שבעצם מה שחשוב פה זה לא החלום עצמו, אלא אותו תהליך של מיון הזיכרונות. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר נורא חשוב שקורה בשנת רם, והיה נכון גם אצל הנבדקים במחקר הזה. הרי בחלום קוראים לנו כל מיני דברים. אנחנו בורחים, רודפים אחרינו, אנחנו בעצמנו רודפים, אנחנו עושים אהבה, אנחנו הולכים מכות, אנחנו עושים כל מיני דברים. והחולם בינתיים שוכב במיטה ולא זז. ישנו, איך זה קורה? ישנו מנגנון שהיום הוא מובן ברמה לא רעה, שמתרחש ברמת גזע המוח, שבו בעצם נוצר נתק פונקציונלי. זאת אומרת, אתה חולם שאתה רץ, אוקיי? והמוח עושה סימולציה למצב של ריצה, אבל הפקודות להפעיל את שרירי הרגליים נקטעות בדרך, הן לא יורדות לחוט השדרה. והדברים היחידים שזזים, זה מה שנקרא העצבים הקרניאליים, זה החלקים של העצבים שיוצאים מהמוח לא דרך חוט השדרה, והם אלה שמזיזים למשל את גלגלי העיניים. ולכן כשאנשים חולמים בדרך כלל, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את העיניים שלהם רצות לכאן ולכאן, כי בחלום הם מסתכלים תכף ימינה ותכף שמאלה ועוצים את העיניים ופותחים את העיניים וכו'. אז ככל הנראה, החלומות התפתחו, כמו שאמרתי, בתור חלק מהמנגנון הזה של צינון זיכרונות ולשמור את מה שחשוב ולהיפטר ממה שלא חשוב. החוויה שלנו של חלימה וכל המשמעויות שאנחנו מייחסים לזה, זה כנראה גם חלק מהתרבות. זה לא משהו שהיה שם באופן אינרנטי, כמו שכולנו עומדים מול התופעה המיסטורית הזאת, ואני חושב שבני אדם, מטבע הדברים, ייחסו לה חשיבות עצומה. מספיק לקרוא את ספר בראשית ולראות כמה חלומות הם חשובים לנו.
טוב, עולות אין ספור שאלות גם, אתה מפנה אותנו לעוד עניינים, כמו למשל שיתוק, שאתה קם משינה ואתה עדיין משותק וכולי, אני משער שהדברים קשורים לעובדה שהגוף משותק במהלך השינה, אבל בוא...
לגמרי, לא במהלך כל השינה, רק במהלך שנת רם.
וואו,
עכשיו, רק במהלך שנת רם.
שעוד לא הגענו להגדרה, אבל ברשותך אני רוצה שאולי תלמד אותנו מה ההבדל בין חלום בו אתה לא מודע לכך שאתה חולם לחלום שבו אתה מודע. יש הבדל מהותי?
כן, יש הבדל. וזה, לכן, אני לא יודע איך להגיד את זה יותר בעדינות, לכן התררם הגדול של החוקרים במחקר המסוים הזה הוא מובן אבל הוא לא 100% מוצדק. וזה לא שהנה הם מצאו דרך להיכנס לתוך החלומות של כל אחד ואחד מכאן. אלא הם בחרו סוג של חלום שבו המודעות היא נמוכה יותר, אבל היא לא אפס. כשאתה באמת באמת חולם, אתה לא מודע לזה שאתה חולם. אתה בתוך חלום. וחלומות שבהם יש לך איזושהי הבנה שאתה חולם, זה אומר פר הגדרה שאתה מודע למצבך האמיתי, למקום ולזמן שבהם אתה נמצא. וזה אומר שאתה לא לגמרי לגמרי ישן. ולכן, בהתחלת הדברים שדיברתי, הפניתי אתכם לתופעות האלה שאנחנו מכירים אותן מזה שאנחנו כמעט נרדמים או תכף מקיצים, קוראים לזה חלומות היפנוגוגיים וחלומות היפנופומפיים. והם קוראים דווקא לא בזמן שנת רם, אבל הם קוראים לעתים קרובות במעבר ממצב הערנות למצב שינה, אתה עובר איזשהו מצב ביניים שיש לו גם אלמנטים של חלום, וזה התכנים שבאים מבפנים מהזיכרונות שלך, אבל אתה גם עדיין מודע חלקית ובצורה מסוימת למה שקורה בחוץ. ואלה הם החלומות המודעים.
תן לי רק לשלוף אולי דוגמה שתמחיש את העניין, כי המושגים הם גבוהים, אבל הרבה פעמים, רגע לפני שאתה נרדם, אתה בטוח שצל בחדר שלך של מעיל הוא מפלצת.
לגמרי, זהו.
אלה הרגעים האלה, נכון?
כן, בדיוק, כן. וגם לפעמים אתה פתאום שומע רעשים שלא היו, כן, אתה פתאום מישהו קורא לך בשם ואף אחד לא נמצא שם, ואלה קוראים ברגעים האלה של הנמלונים, כן?
עכשיו, אתה הזכרת באמת את האוקסימורון שבמצב של שינה, אתה הרי מנותק מהסביבה, ובכל זאת, אתה מתעורר כשיש שעון מעורר וכו'. זאת אומרת, יש שגרות, ושוב, זה מושג מתחום המחשבים והתכנות, אבל יש שגרות שרצות במוח שעדיין מקשיבות לטורפים בחוץ, וסליחה להזכורים האבולוציוניים, אבל זאת אומרת, יש קשר בין המציאות באיזושהי רמה.
זה לא... בגדול התשובה היא לא. כשאנשים ישנים, הם מנותקים מן הסביבה. הרמה שבה הם מנותקים מהסביבה היא משתנה, ובאופן פרדוקסלי, הרמה שבה הם הכי... זה כמה קשה להעיר אותך, או כמה קל להעיר אותך. ובאופן פרדוקסלי, המצב שבו הם הכי רחוקים מהסביבה, זה דווקא באותה שנת רם. כן, באותה שנת ריצודי עיניים מהירים, שדרך אגב, התרשים האלקטרואנצפלוגרפי, ובמאמר הזה נתייחסו הרבה לאלקטרואנצפלוגרם, לרישום של הפעילות החשמלית על גבי הגולגולת, שמראה לנו את הפעילות החשמלית של המוח, הוא הכי דומה למצב בעירנות. ובשנת רם, המוח, מבחינה חשמלית, הכי דומה למוח הער, מכל שלבי השינה. ודווקא אולי... בשלב הזה באופן פרדוקסלי, הכי קשה להעיר אותנו.
מעניין, אז אולי באמת אתה חייב לנו הגדרה של שנת רם, אז מה היא אותה נקודה, מהי שנת רם? בוא ננסה להסביר לנו, בבקשה.
אז נתחיל בעצם בשנות ה-40 וה-50. התפתחה הטכנולוגיה שאפשרה להקליט פוטנציאלים חשמליים מאוד מאוד קטנים על פני הגולגולת, ואז שני חוקרים יהודים בארצות הברית, אסרינסקי וקלייטמן, מתחילים לשים לב כשהם בודקים את הפעילות החשמלית של אנשים בשינה, שישנם שלבים שונים של שינה. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על האלקטרואנצפלוגרם ולראות דפוסים שונים של פעילות חשמלית. מסונכרנת, לא מסונכרנת, גלי אלפא, גלי תטא, והם שמים לב שישנם שלבים מסוימים של השינה שבהם התרשים של האלקטרואנצפלוגרם דומה למצב בעירנות, ואז הם שמים לב לעוד דבר. שבאותו זמן העיניים של הישן מתרוצצות מתחת לאפפיים הסגורים, הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מסתכל למעלה, מסתכל למטה, וכשהם התחילו להקליט לא רק את הפעילות החשמלית על פני הגולגולת, אלא גם את הפעילות החשמלית באזור העיניים, שבעצם מגיבה לשאלה לאן אתה מסתכל עם העיניים שלך, מה שהם ראו, זה הם ראו פעילות, של העיניים, באותו זמן שבו האלקטרואנצפלוגרם הכי דומה למצב ערנות. ומה שהם גילו זמן קצר אחרי זה, שכאשר אתה מאיר את הנבדק באותו זמן, אתה שואל אותו, תגיד לי, אתה זוכר משהו? אז לעתים מאוד מאוד קרובות הם זוכרים חלומות. וככה התברר ששנת רם היא אותו שלב שבו רוב האנשים חולמים את רוב החלומות שלהם. ובהתחלה חשבו שהקשר הזה הוא חד-חד ערכי. זאת אומרת, שנת רם זה חלומות, וחלומות זה שנת רם. ובהמשך התברר שזה לא מדויק, שזה לא לגמרי נכון. אבל עדיין נכון שבזמן השינה הזאת, שנת הרם, אנחנו חולמים את רוב החלומות שלנו, ואז מהצוואר ומטה, הגוף שלנו בעצם משותק, כדי שלא נקום ונרוץ ונקפוץ ונצא וכו' וכו' וכו'. אבל גלגלי העיניים שלנו חופשיים לזוז לאן שהם רוצים, אנחנו כנראה עוברים כל מיני חוויות בשלב הזה.
שמע, יש לי אין ספור שאלות שקשורות לחלומות שאפשר לשאול, כולל חלומות של בעלי חיים, חלק מהשאלות ענינו, אבל זה באמת פתח לאחד הנושאים, הכתבה הזו, האייטם הזה, הוא פתח לנושא, לדעתי, אחד המרתקים, כי שוב, אנחנו בדרך כלל ניתוחים פסיכולוגיים וכולי קוראים כשאנחנו ערים, אבל מה קורה שם כשאנחנו ישנים וחולמים? בכל מקרה, בשורה התחתונה, אתה פחות מתרגש מהמחקר הזה, כי אתה אומר כן, זה חלום שבו יש רמה מסוימת של מודעות, ולכן היית יותר מתרגש אם החוקרים היו מצליחים לגרום לנו לפתור בעיות מתמטיות, אם ממש היינו חולמים.
וזה כנראה לא כל כך קורה. את זה ניסו לעשות. תראה, יש פה הישג, מפני שהדיווחים, כשאתה מסתכל בספרות, אז כבר משנות ה-70 ישנם דיווחים על פעילות קוגניטיבית או יכולת למידה בזמן lucid dreams, בזמן אותם חלומות מודעים. למיטב ידיעתי, אף אחד לא עשה את זה בצורה כל כך סיסטמטית כמו במאמר הזה. אז זה כן הישג. אבל לצפות, אבל ניסו כבר, כן? לתקשר עם אנשים שהם חולמים, חולמים לגמרי, והתוצאות מאוד מאוד מאכזבות. אבל יחד עם זה, כל אחד מאיתנו זוכר, לפעמים בבהירות גדולה, מראות חשובים ומעניינים שקוראים לו בחלומות, ואז השאלה היא מאיפה באים החלומות האלה, והתשובה היא, הם לא באים מבחוץ, הם באים מבפנים. וכאן נכנס פרויד שאמר את המשפט האלמותי, כן? חלומות הם דרך המלך ללא מודע. כן? שאם אתה מסתכל על החלומות של אדם, אתה מקבל כאילו חלום אל תוך התהליכים הנפשיים הכי בסיסיים שלו, הכי רגשיים שלו, שזה יכול לתת לך איזשהו מושג על מה שקורה בלא מודע שלו. כי הסצנה של החלום, כי מי שמחבר את הטקסט, את הוראות הבימוי, את הסקריפט, כן, את התסריט, אם תרצה, של החלום, זה במאי שיושב בתוכנו, זה לא המציאות החיצונית. והבמאי אני... הזה יש לו את הפחדים שלנו, והאהבות שלנו, והשנאות שלנו, והקנאות שלנו, והתשוקות שלנו, והכל בחלום.
טוב, אני, זה קצת עצוב לי, כי החלומות שלי הם כאלה סיוטיים, שמה זה אומר על התת מודע שלי, אבל אני פה, זה לא העניין. שמע, אנחנו הרבה פעמים חולמים גם על אנשים שנפרדנו מהם, אנשים שלא ראינו במשך שנים וכולי, שצצים, והשאלה אם זה הם או סמלים וכולי, לסיום...
לא, זה זיכרונות, כן, זה זיכרונות מהם שעבורים אצלנו במוח ועבור איזשהו עיבוד. ולפעמים זה יכולים להיות חלומות, אני יכול להעיד על עצמי, אבא שלי נפטר כשאני הייתי בן 14, ובמשך כמה שנים אחרי זה, הוא היה מופיע בחלומות שלי, וכאילו הייתי רואה שהוא חי, והיינו מדברים, והכל בסדר. אז אני מתעורר עם חלומות כאלה, ברגשות מעורבים, אבל עם הרבה געגועים.
וואו, בהמשך לנקודה הזו, ובכל מה שקשור לפרידות ואנשים שהלכו מהחיים שלנו, יש לך סדרה חדשה שכבר עלתה, לדעתי כבר משודרת בהוט 8, שנקראת לב שבור.
כן, עכשיו אפשר לקחת בהוט VOD, אבל פה צריך להגיד שחצי מהקרדיט לא מגיע לי אלא לאיברי לידר.
אתה ואיברי לידר, נכון? אז רק ספר לנו קצת על הסדרה הזאת, חיבור מאוד מעניין בינך לבין עברי לידר.
כן, בעצם זה התחיל מההבנה, אני חושב, של שנינו, שאנחנו עוסקים באותו הדבר מנקודות משלימות. אני חושב שכל אומן, חלק גדול ממנוע היצירה שלו זה לב שבור. אני חושב שזה לא מקרה שעל זה שרים כל השירים. כן? על מה שרים השירים, כן?
נכון.
מאז שעזבת אותי אני לא יכול לחיות, אם אתה תעזוב אותי אז אני אמות, וכו' 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 וכו'. נכון? זה שלושת רבעי השירים. ומצד שני, בשנים האחרונות, מדעי, לא רק הפסיכולוגיה, אלא גם מדעי המוח, הגיעו להבנה יותר ויותר גדולה של מה זאת התופעה הזאת של לב שבור, והיום אנחנו יודעים שיש לנו נוירוביולוגיה. למשל, אנחנו יודעים שכשאנחנו אומרים כואב לי הלב או שברת לי את הלב, אנחנו מדברים על משהו אמיתי. באחד הניסויים שאנחנו מתארים אותם בסדרה, לקחו נבדקים שהבן או הבת זוג שלהם זרקו אותם. זה היה סטודנטיות וסטודנטים בקולג', כן? אז זה לא היה אחרי 20 שנה של ניסויים, אבל בכל זאת, אתה יודע, אהבה של הקולג' זה עדיין אהבה. ובן או בת הזוג זרקו אותם, ואז שמים אותם בצורק הממוחשב, ושמים להם על היד פלטה חשמלית קטנה כזאת, שיכולה לעשות קביעה קלה, כן, לא חס וחלילה משהו שפוצע, אבל זה מין פלטה כזאת שאתה יכול לחמם אותה, ואז הם מרגישים חום גדול. זאת אומרת, אתה עושה להם מין קביעה קטנה, ואתה רואה את הפעילות המוחית אז, ואז אתה מראה להם את התמונה של האקס או האקסי, כן, ואתה רואה את אותה פעילות בדיוק. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, כואב לנו, זה באמת כואב לנו. ויש בתוך המוח חפיפה בין המנגנונים של הכאב הגופני והכאב הנפשי, והדבר הזה נותן לנו המון אפשרויות, כי אנחנו חושבים שזה יביא אותנו לטיפולים חדשים נגד דיכאון, ולטיפולים חדשים נגד...
זה כאילו המטאפורה של, של כאבים נפשיים פתאום הופכת להיות ממשית.
לגמרי נכונה, זה לגמרי קורה.
סקרנת לגמרי, אז שוב, אפשר לראות את הסדרה גם בהוט 8, היא כבר משודרת, שמה לב שבור, עברי לידר ופרופסור יורם יובל, מדובר במסע מדעי מוסיקלי. אגב, ההבדל בין, גם אתה עוסק בלב שבור וגם בעברי לידר, אבל חשבתי שההבדל היחיד לדעתי זה פשוט זה שאומנים שכותבים שירים מקבלים תמלוגים על זה, ואתם הפסיכולוגים והפסיכיאטרים פחות.
אנחנו מקבלים קרנות מחקר, אנחנו מקבלים קרנות מחקר.
אוקיי, יש פתרון גם.
זה עולה הרבה כסף, כל MRI, כל FMRI זה עניין של $1,000 אם לא היינו מקבלים קרנות מחקר, היינו יכולים לעשות את זה.
אז אוקיי, אז יש חפיפה מוחלטת. תודה לך מעומק הלב על השיחה המרתקת הזו, פרופסור יורם יובל, פסיכיאטר, חוקר מוח ומרצה. שוב, תודה לך.
להתראות, ביי ביי.
ignition sequence start. 6, 5.
נחת בהצלחה ואז התפוצץ. אב טיפוס של רקטת סטארשיפ של חברת ספייס איקס התפוצץ ביום חמישי, זמן קצר לאחר הנחיתה המוצלחת בטקסס. הוא שוגר בהצלחה, נחת בהצלחה ואז פיצוץ, וזה כבר לא הצלחה. נזכיר ששני ניסויים באותו אב טיפוס הסתיימו גם הם בפיצוץ, אחד לפני כחודש ואחד בדצמבר. האם בחברת ספייס איקס מתכוונים להרים ידיים או שדווקא ההפך? אנחנו שמחים לומר שלום ליזם, למהנדס החלל ולסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, מידד פריאנטה, שלום.
בוקר טוב דודו, מה שלומך?
הפעם זה היה מאוד קרוב.
מאוד מאוד קרוב. כל פעם מתקדמים עוד ועוד ועוד. לשאלתך, התשובה היא בוודאי שלא. ה-SN11, הסריאל נאמבר 11, כבר בהכנות לקראת הניסוי הבא. ולמעשה אפשר להגיד שאצל אילון מאסק, הדגמים האלה, הרקטות שהוא בודק, די מזכירים את תעשיית הרכב, את היחס שלהם לדגמים שהם עושים בריסוק מכוניות לבדיקת יכולות ההגנה והמיגון. הכוונה היא להגיע לדגם עובד מלא, ואז להרכיב אותו על הפלקון הבי, שזה הטיל הגדול ביותר של חברת ספייסיקס, למשימות ירח ומאדים, אבל לא רק. וזאת הבשורה לאנשים כמוך וכמוני, בעזרת יכולת של נחיתה אנכית רכה של טיל, מה שחברת ספייסיקס מתכוונת זה להציע לנו טיסות מכל מקום, לכל מקום על פני כדור הארץ, בדקות. תאר לעצמך טיסה לניו יורק או טיסה לטוקיו, שבה אתה מגיע לאתר המראה, ואז כעבור 35 דקות אתה נוחת בבטחה באתר היעד. זה ישנה את כל עולם הנסיעות ותעשיית התעופה.
באמצעות טיל? אנחנו כן נגיע לחול באמצעות טיל? זה לא רק לחלל? די, זה חדש.
ממש, 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 ממש ככה. זאת התוכנית.
וואו.
לצאת מהאטמוספירה, לעשות מין קשת כזאת יפה ועדינה, ובעזרת נחיתה רכה, כמו ש-SN10 הצליח לעשות, אמנם היה שם איזשהו פיצוץ כתוצאה מפליטה לא מבוקרת של גז והצטה, אבל הנחיתה עצמה הייתה הצלחה נהדרת, ומי שראה את הסרטון וראה גם את הריחוף, השהייה המושלמת באוויר בגובה של 10 קילומטר, שזה גובה פחות או יותר של מטוס נוסעים, טיסה של מטוס נוסעים, הבין שיש פה איזשהו משהו אחר לגמרי, זאת צורה אמיתית לדרך שבה אנחנו נראה תחבורה בעתיד.
טוב, קודם כל אתה מחדש לנו, ואנחנו באמת ממליצים למאזינות ולמאזינים פשוט לראות את התמונות, כי זה באמת לא טריוויאלי בכלל שטיל יעלה למעלה, ואז יחזור וינחת, והאמת שבאלגנטיות מוחלטת. נכון שראו שם אש גם במי שעקב אחרי הסרטון וראה את השידור, ואתם מוזמנים לעשות את זה, רואים שם אש, ואז איכשהו אחרי הנחיתה פיצוץ גדול, אבל אתה אומר שזו מכה קלה בכנף, תרתי משמע, או שלא תרתי משמע, וזה בכלל פתח לא רק לשיגורים לחלל, וזה בעיניי זה לא פחות מדהים. אתה אומר שיבוא יום ונעלה על טיל כזה כאן בישראל, ונגיע לא יודע מה, למנהטן תוך כמה דקות, בזכות הטכנולוגיה הזו. וואו.
נכון מאוד. אני דרך אגב חושב שאנחנו נראה את זה לקראת סוף העשור. באופן לגמרי מסחרי. אני מניח שזה ישנה את התפיסה של טיסה במחלקה ראשונה, וכמו שהייתה תמיד שאיפה לקצר את הטווחים ולהקטין את העולם, זה אכן מה שהולך לקרות. כמובן שזה רק אמצעי ביעד ארוך הטווח של אילון מאסק, שהוא יישוב המאדים. אנחנו מדברים על 2035, הוא אומר שיכול להיות שאפילו לפני, והחלליות האלה, רכבי החלל שאנחנו רואים אותו, בונה עוד ועוד. דרך אגב, רכב חלל כזה עולה כמה מיליונים בודדים, ולאילון מאסק יש אפשרות להרשות לעצמו לרסק כמה כאלה וללמוד, כי הוא באמת פורץ דרך מבחינה טכנולוגית. זה יהיה פשוט עניין של זמן עד שזה יקרה.
שמע, זה לגמרי מפתיע.
אבל בוא נשוב למטרה לפחות המוצהרת של החללית הזו. בסופו של דבר הדברים האלה אמורים להגיע למאדים, לא רק להביא אותי ממקום למקום.
נכון, למאדים.
מתקן בכדור הארץ, הכוונה, כן.
2025, משימת ירח מאוישת. מדובר על חללית שאמורה לשאת כ-16 אסטרונאוטים, שיכולים בעצם להגיע לכל פלנטה שאפשר לעשות עליה נחיתה רכה. המאדים, כמו שהזכרנו, היא המטרה ארוכת הטווח של אילון מאסק מאז שהוא היה ילד. המטרה היותר קרובה זה הירח, ולמעשה טיסת הירח המסחרית הראשונה של SpaceX כבר סולד אאוט. בחור יפני שאני לא זוכר את שמו, אבל כולם קוראים לו MZ, מולטי מיליונר, קנה את כל המקומות בטיסה, ועכשיו הוא יצא בקמפיין גיוס אסטרונאוטי מכל העולם. אפשר אפילו להגיש מועמדות, כל אחד יכול, והוא יבחר צוות של עוד 15 אנשים שיטוסו איתו בעוד 4.5 שנים, משהו כזה, לירח, וינחתו על הירח בעזרת רכב החלל של SpaceX, שראינו את הנחיתה שלו לא מזמן.
אז אתה אופטימי, וכמו שאנחנו מכירים גם את רוח החברה, הרוח של אילון מאסק, זה לגמרי בסדר. אלה כמה גליצ'ים בדרך להשיג את הדגם שעובד בצורה מושלמת, יחסית.
בוודאי. אני רוצה להזכיר שב-2012 אילון מאסק אמר שהוא הולך לבנות שלב ראשון של טיל שהנחת נחיתה רכה, כולם צחקו. ואפילו המומחים שבתעשייה אמרו שזה בלתי אפשרי פיזיקלית. אנחנו חוגגים עוד מעט 100 נחיתות מושלמות של השלב הראשון של פלקון 9. למעשה, שלב ראשון שחוזר ונוחת, בין אם זה בים ובין אם זה על היבשה, זה כבר לא סימן שאלה. זה כבר הפך להיות הסטנדרט של התעשייה בזכותו של אילון מאסק. וגם כשהוא הקים את חברת SpaceX, ממש ממש בהתחלה, שלושת השיגורים הראשונים של הדגם הראשון, הפלקון 1, נכשלו, ורק בפעם הרביעית הוא הצליח. זה חלק מה-DNA של החברה. הם מעיזים, הם פורצי דרך מבחינה טכנולוגית, הם לוקחים בחשבון שלא הכל יצליח בפעם הראשונה, הם לומדים המון מכל ניסוי שנכשל, ולמעשה, כמו שאילון מאסק אומר, אתה נכשל רק אם החלטת להפסיק לנסות.
שמע, גם ראוי להערכה, וגם כפי שאמרת, אני חושב שלא פחות מדהים מלהגיע למאדים, וסלח לי שאני חושב שזה לא פחות מדהים, זה להגיע ממקום למקום כאן בכדור הארץ בכמה דקות. זה באמת זה משהו שעשו לחולל מהפכה. אם אנחנו נהיה מרושתים במין טילים כאלה ונעלה כאן על טיל וננחת אחרי כמה דקות או חצי שעה בארצות הברית וכו', שמע, מדהים, ואנחנו כמובן שמחים לעקוב, ולשמחתנו יש הרבה מאוד אירועים כאלה של SpaceX שאנחנו עוקבים אחריהם. תודה לך, היזם, מהנדס החלל, סמנכ"ל טכנולוגיות ב-Sky & Space Global, מידד פריינטה, תודה לך.
תודה, והמשך יום נעים.
אין יותר פרסומות מתורגטות. גוגל, תפסיק לשלוח לכם פרסומות על בסיס היסטוריית הגלישה שלכם. כך הכריזו בגוגל. אז איך זה בכל זאת יעבוד? ובעיקר, האם בגוגל יוותרו על הכוח העצום הזה שלהם לשלוח לנו פרסומות מותאמות אישית? אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור ערן תוך, חבר סגל וראש המגמה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב, חבר במכון צ'ק פוינט להבטחת מידע. שלום.
שלום, בוקר טוב דודו.
אני רוצה רק להבין קודם כל מה יקרה. אז עכשיו כשאני מחפש לרכוש מזרן, אני כותב בגוגל מזרן, ואז מאותו יום הפיד שלי בכל אתר אפשרי מוצף בפרסומות למזרנים. זה יפסיק או משהו אחר?
כן. אז דבר שם, בוא נסביר בעצם למה אתה ממשיך לראות את הפרסומות האלה. אז מה שקורה כשאנחנו מחפשים למשל בגוגל מזרן, זה רשת הפרסומות של גוגל שמה לנו במחשב, מעבירה לדפדפן שלנו קובץ קטן שנקרא קוקי או הוגיה. וההוגיה הזאת נשארת בדפדפן, היא לא מזיקה, אבל היא בעצם מאפשרת לכל אתר ששם לנו את הקוקי הזה לדעת שזה אנחנו. וכך אותם אתרים יכולים לעקוב אחרינו דרך הרבה מאוד אתרים באינטרנט לתרגט אותנו וליצור לנו בעצם איזשהו פרופיל אישי. אז גוגל היממה את תעשיית הפרסום באינטרנט לפני כשבוע, והיא כבר מודיעה על זה כמה זמן מראש, אז זה שהולכת לאסור על קוקיז צד שלישי. מה זאת אומרת קוקיז צד שלישי? זאת אומרת, היא תזכור מי אנחנו, אבל היא לא תיתן לכל הפרסומות באינטרנט לזכור מי אנחנו. ובעצם השבוע היא גם אמרה שהיא לא תאפשר זיהוי מחדש שלא בעזרת קוקיז. כלומר, גם אם לא משתמשים בקוקיז, אלא משתמשים בטכניקות אחרות שהתפתחו בשנים אחרות, כמו לקחת את כל מאפייני הדפדפן שלך ואת המקום שבו אתה נמצא וכל מיני פרטים אחרים לנסות לזהות אותך אחרת, אז היא לא תאפשר לעשות את זה. זה בעצם המנגנון.
בוא תסביר לנו מה, למה? למה להם לוותר על זה?
כן, יש שלוש סיבות. א', צרכנים לא אוהבים את זה. כולנו ככה לפעמים מזדעמים על הפרטיות, אנחנו אולי לא עושים יותר מדי בשום דבר בעניין, אבל האמת היא שיש כל מיני דפדפנים שכבר התחילו לוותר על קוקיז צד שלישי, למשל פיירפוקס או ספארי כבר ויתרו על זה לפני כמה שנים. אז יש כבר תחרות שהולכת וגדלה, היא לא מזיקה לגוגל נורא, אבל בכל זאת היא קצת נוגסת בנתח שוק, ונתח השוק של קרום קצת ירד בזמן האחרון. דבר שני, המחוקקים באירופה ובקליפורניה, לצערי לא בארץ עדיין דרך אגב, משהו שכדאי לשים לב בבחירות האלה, אבל בהרבה מקומות בעולם, מתחילים לחוקק חוקים שמקשים על הקוקיז. אז כולנו ראינו בכל מיני אתרים, אתה נכנס ושואלים אותך אם אתה רוצה, יש איזה כזה הודעה כזאת שצריך ללחוץ עליה, כן, האתר הזה משתמש בקוקיז, אתה ראית דבר כזה?
זה מה שרציתי להגיד בתחילת השיחה, שכמעט היום אין אתרים שלא מבקשים ממך רשות לשתול לך קוקיז, נכון? אני מסכים שאגב האקדמיה ללשון אישרה את השימוש במילה אוגית.
כן, נכון, יופי של מילה.
כן, נכון, אוקיי. אז עכשיו גם מבקשים רשות, זה תהליך שהוא לא שקוף לנו, אנחנו מודעים, לא, אבל עדיין בגוגל יוותרו על משהו שמכניס להם כל כך הרבה כסף, אני משער שהם נהנים מתרגות מאוד מדויק.
כן, אז בעצם לגוגל יש שני פתרונות לנושא הזה. הפתרון הראשון הוא להשתמש ב, נקרא לזה קוהורטס או קבוצות. אז הם בעצם באים למפרסמים והם אומרים, במקום שאתם תזכרו כל משתמש מי הוא באופן אישי עם קוקיז, אנחנו בעצם נכניס את המשתמשים לקבוצות, למשל, לא יודע, קבוצת הגיקים אוהבי מדע. ואת זה אפשר יהיה לעשות בעזרת המשתמש עצמו יוכל לומר מה מעניין אותו, אבל גם גוגל ילמדו בעצם לאיזה קבוצה לשייך כל משתמש, והמפרסמים יפרסמו לקבוצות האלה ולא לאנשים באופן אישי. זה אמור לשמור גם על הפרטיות במידה מסוימת, זאת אומרת, משתמש המפרסם לא יוכל לזהות אותך מול משתמש אחר, אבל עדיין לאפשר פרסום, וכנראה מהניסויים של גוגל זה עובד מספיק טוב.
שמע, נשמע שזה כן שינוי דרמטי, נכון? זה כן משהו שהוא טלטלה בעולם כן. הפרסום ברשת.
כן, בעצם עולם פרסום ברשת עובד על האוגית, אוגיות האלה, איך אומרים את זה ברבים, על האוגית האלה.
לדעתי לא חשבו על הרבים, כי זה באמת אוגיתית, זה יהיה אוגיתיות, זה יתחיל להיות בעייתי. אז נחזור לאוגיות.
כן, אז בעצם עובד על האוגיות האלה מאז כמעט שהאינטרנט נוצר, וכל כלכלת הפרסום עובדת על זה. אז זה באמת הולך להיות טלטלה. באיזשהו מקום זה גם איזשהו צד של גוגל נגד המתחרים שלה. כי גוגל, היא תמשיך לתת לך עוגיות כשאתה משתמש בשירותים שלה. גוגל יש לה שירותים מאוד מאוד רחבים, יוטיוב, החיפוש, ג'ימייל, ושם היא יכולה לקבל הסכמה מהמשתמש, כן? אז היא בעצם נותנת לעצמה איזשהו יתרון. זאת אומרת, היא עדיין תוכל לתרגט לך פרסומות נורא נורא מדויקות, אבל המתחרים שלה, דרך הרשת שלה, לא יוכלו לעשות את זה. אז כאן דווקא
אוקיי, זה משהו אחר. היא משתמשת
בפרטיות, כן, כן, בדיוק. אבל היא מונעת באמת את אותן עוגיתיות צד שלישי שלא באמת מבקשות הסכמה מאיתנו.
שמע, מאוד מעניין התהליך הזה של ניסיון בכל זאת לרכוש את אמון הגולשים וכן לתת תחושה שלא חודרים לנו לפרטיות. מצד שני, כפי שאתה אומר, זה נשמע ציני לאור הסייפה של הדברים שלך, שהם בעצם ירשו לעצמם לעשות את זה, ופחות לאחרים. מאוד מסקרן, וכמובן עוד המחוקק נכנס פה לעניין ונותן את שלו, או הרגולטור. מאוד מעניין התהליך הזה שכמובן ימשיך ויתפתח. תודה לך, דוקטור ערן תוך, חבר סגל וראש המגמה להנדסת תעשייה וניהול אוניברסיטת תל אביב, חבר במכון צ'ק פוינט להבטחת מידע. תודה לך.
תודה, דודו. יום טוב.
ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה נעסוק בספר אפקט הטלומרים של זוכת פרס נובל דוקטור אליזבת בלקבארן. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום.
כן, שלום, שבוע טוב. רק לציין שכתבו אותו דוקטור אליזבת בלקבארן, שהיא קיבלה את פרס הנובל על זה שהיא גילתה את האנזים טלומרז, ואני תכף אסביר, יחד עם דוקטור אליסה אפל, שהיא בכלל מתמחה בפסיכולוגיה חיובית. ולכן זה כל כך מעניין, כי יש פה חיבור באפקט הטלומרים בין שני דברים. אחד, טלומרים זה כמו, זה חתיכות DNA שנמצאות בקצוות הכרומוזומים, והן שומרות על הכרומוזומים, קצת כמו שבצרוכי נעליים יש לנו בקצה של הסרוך מין חלק כזה יותר דחוס ששומר על הסרוך. ובהתחלה לא הבינו מה זה בכלל הטלומרים, ובלקבארן בעצם גילתה דבר נורא חשוב, שהטלומרים האלה מתקצרים לאורך השנים, ככל שאנחנו מתגברים.
רגע, נתת פה דוגמה מצוינת, וצריך להקל אותה, שימו לב, אנחנו מדברים פה על טלומרים, על איזשהו צ'ופצ'יק שנמצא בקצה ה-DNA, שהוא כמו הקשה הזה של הסרוך, ממש בקצה, כדי שהסרוך לא ייפרם וכו'. והנה, את מדברת פה על התקצרות של החלק הקשיח הזה, מה זה אומר שבעצם ההגנה שלי הולכת ונשחקת על ה-DNA?
בדיוק, בדיוק. אם אנחנו נשארים בדוגמה הזו, ככל שאנחנו מזדקנים, וכל חיה מזדקנת אחרת, בוא נתעסק בחיה שהוא בן האדם, אז הטלומרים הולכים ומתקצרים, ובעצם אורך הטלומרים הוא כאורך החיים שעוד נותרו לנו, בגדול, בגדול. זאת אומרת, ככל שהטלומרים שלנו ארוכים, נותרו לנו יותר שנים, וככל שהם מתקצרים, נותרו לנו פחות שנים, אוקיי?
אבל מה מקצר אותם פיזית מעניין אותי?
ולכן מה מעניין הוא, שהיא כתבה את זה עם מישהי שהיא מתעסקת דווקא בפסיכולוגיה חיובית. כי מסתבר שהטלומרים האלה אנחנו יכולים להשפיע על הטלומרים שלנו, אוקיי? קודם כל בתזונה ובספורט ובכל הדברים הרגילים. יש אלפי מאמרים מאז שהיא גילתה את האנזים, אבל...
זאת אומרת, גילו את המנגנון שבאמצעותו ספורט, בין היתר כמובן, למשל, לצורך העניין, ספורט או תזונה, זה משהו שיכול לעכב הזדקנות באמצעות אי שחיקת הטלומרים. תקשיבו, אני יודע שאנחנו בשעה מוקדמת בבוקר, אבל זה משהו דרמטי להבין. כל העניין הטלומר הוא משהו מאוד דרמטי.
בוא נדבר, הוא מצמצם שחיקה, הרי אי אפשר לחיות לנצח כרגע בינתיים. אז מה שאנחנו, אורחות החיים שלנו, למשל פעילות ספורטיבית אירובית דווקא, אבל אני אתן לך עוד דוגמה. צמצום לחץ, לחץ גדול ומתמשך, מקצר טלומרים, זאת אומרת שהתאים שלנו מקשיבים למחשבות שלנו.
אז כל האנשים שאמרו לנו לחשוב חיובי הם לא סתם קשקשנים?
אז תקשיב, היום אנחנו ביחד, בא לי לעשות מזה וובינר או הרצאה, בדיוק, אני אומרת משפט מדעי ואתה מתרגם אותו לקופי רייטינג, אבל זה בדיוק זה, כל הקשקושים שנשמעים כמו עטפות. תחשבו חיובי, יהיה חיובי, תנשמו עמוק, תספרו עד שלוש, כל הקלישאות האלה הן נכונות. במיוחד, לא לחץ רגיל, כי לחץ רגיל הוא גם חיים אחר. חלק מהתפקוד, בוא, אני הייתי עכשיו לחוצה, ידעתי שאני צריכה לעלות עוד 3 דקות לשיחה, והיו לי 700 דברים להספיק, ואחרי השיחה, אז זה לחץ רגיל, לחץ שעושה אותי חדה יותר, אבל לחץ ממהיר, לחץ כרוני, וזה הרבה פעמים בראש שלנו הרי, אנחנו מגיבים, אנשים שונים לאירועים קשים בחיים, אירועים מתמשכים וקשים.
בהמשך לדברים האלה, זה גם החשיבות, יש הרבה אנשים שלמשל מזלזלים בטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי, או חוששים, או חושבים שזה לא יעיל, כי זה סך כלל אתה מדבר עם מישהו וכו'. אבל הדברים האלה הם באמת מסייעים להתמודד עם, כפי שאמרת, לחץ כרוני או סטרס כרוני, וזה, נכון. אל תזניחו את הנפש. הנה, מתברר שזה משהו שזה זה כמו, אם פצע לא מזניחים, אז גם נפש פצועה, אין צורך להזניח. עזבו את השיפור באיכות החיים, שווה לטפל בזה. זה משהו שיש לו השלכות הרסניות. והנה פה המנגנון של הטלומרים, שזה בעיניי באמת מדהים, ברמה המולקולרית של ה-DNA.
בדיוק, ברמה המולקולרית. תקשיב, אני גם מרגישה כמעט חטא לקחת ספר כל כך חכם, של אלפי מאמרים, ולתמצת אותו לפינה. אני אזמין אותך לעשות פינות על דברים שונים, כי הסיפור של הלחץ הרעיל, או הלחץ הכרוני, הוא דבר שהוא לא מספיק מדובר. לחץ כשלעצמו זה לא דבר רע. וצריך להתחיל ללמוד על טיפול פסיכולוגי, איך לנהל את הלחצים בצורה שהלחצים יעבדו לטובתנו, ולא יעבדו להיות רעילים וממאירים וכאלה שבסוף התאים יקשיבו להם, וה-DNA בסוף, הפלומרים, ה-DNA בסוף הכרומוזום יתחיל להתקצר ויקצר את חיינו. אני חושבת שיש פה... היופי פה הוא שמעולמות של ביולוגיה שאין לנו שום השפעה עליהם, אנחנו לוקחים את זה חזרה למוקד שליטה פנימי. וזה לא רק טיפול פסיכולוגי, זה מדיטציה ויוגה.
נכון.
ופעילות גופנית, יש מלא דברים להוריד לחץ. נשימות, מיינדפולנס, שכל בן אדם יכול לעשות, לעלות על ערוץ יוטיוב, לשים לעצמו איזה סרטון ולעשות חמש דקות.
לדעתי אין יום או יומיים שאני לא אומר לעצמי, אני חייב לקרוא את הספר על המיינדפולנס שנמצא לצד מיטתי, זה עוד לא קורה, ולעשות מדיטציה, זה עוד לא קורה, אבל אני רוצה.
אני אל תקרא, ופשוט תעשה את זה.
גם למצוא אפליקציה אני רוצה, אבל זה לא קורה עדיין. אבל את צודקת, לגמרי.
יש מלא ערוצי יוטיוב שנותנים מלא כלים, מ-21 Meditation of Abundance של דיפאק צ'ורפה, ועד בחינמי אתה פשוט לוקח בין 3 דקות לכמה שאתה רוצה שעה.
אז אני רוצה ברשותך, דוקטור מיכל חיימולוטם, לחזור לעניין הטלומרים, האם אפשר, אנחנו מחפשים קיצורי דרך תמיד, האם אפשר איכשהו לעכב את ההתקצרות של הטלומרים בדרך כימית למשל?
כן, אבל אתה לא רוצה את זה, וזה הפרס נובל שלה. האנזים טלומרז הוא אנזים שבעצם מונע התקצרות של טלומרים, אבל אז אנחנו הולכים לעולמות של הסרטן. הרי מה זה תאים שלא מתים אף פעם? אנחנו בהסתבכות פה. אנחנו עוד לא יודעים איך לשחק את אלוהים עם הטלומרים, בלי לייצר
תאים. זאת אומרת שנותנים לנו פה ברירה קשה מאוד, אם אנחנו לא מקצרים, זאת אומרת, דואגים לכך שאיכשהו האנזים הזה ימנע את ההתקצרות, אנחנו חשופים יותר לסרטן, וזו המשוואה הקשה.
נכון, נכון. לכן כדאי כרגע, שוב, המדע רץ כל כך מהר, אולי בעוד שנה אני אספר לך שגילו משהו אחר, אבל כרגע יש לנו המון דרכים למנוע התקצרות טלומרים, אבל הם לא כדורים או כימיה או משהו כזה, אלא הם באמת פרקטיקות, והיום התמקדנו בפרקטיקות של סטרס, פרקטיקות שכל אחת ואחד מאיתנו יכול לתרגל כחלק מהחיים שלו, ואפילו ליהנות מהם. כי כמו שאמרת, להוריד לחץ לפני שאנחנו מדברים על זה שזה נותן לנו עוד כמה שנים בחיים, זה פשוט יותר נעים, פשוט לחיות בלחץ. גם דיכאון למשל מקצר טלומרים. ובמחקרים שלהם הם בדקו לראות סיבה מסובב, הם אמרו אולי טלומרים שמתקצרים גורמים ללחץ, ולא. הם ממש הוכיחו חד משמעית שיש קורלציה, כמה יותר שנים של לחץ, ככה הטלומרים מתקצרים יותר מהר. זאת אומרת, הם ממש הלכו ועשו פה עבודות מאוד מתוקפות, אנחנו יכולים להגיד אחד לאחד לחץ, התאים מקשיבים ללחץ, הטלומרים מתקצרים יותר, ואנחנו מקצרים את חיינו, אבל אנחנו גם פוגעים באיכות החיים. כי אם אני אתן לך לחיות 120 שנה באיכות חיים של גיהנום, אתה לא תרצה. אתה רוצה גם איכות חיים לחיים.
וואו, תקשיבי, אני מוכרח, זה אחת נושא מרתק, שתיים, הנה, אני כבר מקבל עדכונים, שכאן בתאגיד יש את אחד ההסקטים הנחשבים ביותר שעוסקים במיינדפולנס וכולי, שגם היה מעורב, עשה אותו רז חסום וכולי. שווה לכם כן ללמוד את הדברים, להכיר, לנסות את כמובן את ההשפעות של מיינדפולנס, והנה, דרך אפקט הטלומרים, או לא משנה, כל ההתעסקות בקיצור, אותו קצה של שרוך, שבסופו של דבר מונע מה-DNA שלנו להינזק. תודה לך על הדברים המרתקים, דוקטור מיכל חיימולוטם.
אנחנו נדבר על המאמרים הכי חדשים בתחום, כי באמת הנושא הזה הוא,
זה באמת מרתק ושווה להכיר גם את המושג הזה וגם את המשוואה, כפי שאמרת שהצד השני שלה הוא סרטן, זה נושא באמת מרתק. מיכל חמול, דוקטור מיכל חמול, אתם מומחית לחדשנות ברפואה, תודה רבה לך. מדוע פצועי ירי שלא קיבלו טיפול רפואי מיידי החלימו מהר יותר ועם פחות סיבוכים בהשוואה לאלה שכן קיבלו טיפול רפואי מיידי? זה היה הגיוני זה שזה היה קורה ההפך. בשאלה הזו עוסק מחקר חדש של אוניברסיטת בר אילן והמרכז הרפואי גליל. מחקר שעוסק ביצירת כלי דם חדשים באזורי פציעה ועשוי לשנות את הדרך שבה מטפלים בפציעות ירי. המחקר נערך על ידי פרופסור סאמר סרוג'י מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי בגליל והמרכז הרפואי גליל, ושותפו למחקר שכבר נמצא איתנו על הקו דוקטור דניאל אורן מהמחלקה לכירורגיה פנים ולסתות במרכז הרפואי לגליל. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח באמת ללמוד על התשובה על השאלה המאוד מסקרנת הזאת. הרי זה היה נשמע שהנכון זה ההפך.
כן, ההיגיון בהחלט אומר שההפך, הטיפול המיידי אמור לתת תוצאות טובות יותר. מה שאנחנו למעשה בדקנו זה באמת מה התזמון הטוב ביותר לטיפול בפצעי ירי בעצמות הפנים. חשוב להדגיש שמדבר בפצעי ירי בעלי קינמטיקה גבוהה. כלומר, ירי, לרוב ירי צלפים, ירי מכלי נשק אוטומטיים וכדומה. שהם שונים במהות שלהם באופן הפציעה בהשוואה לפצעי ירי, דוגמה מאקדחים. אז מה שאנחנו בדקנו למעשה זה אותם פציעות, מה התזמון הטוב ביותר לטפל, האם זה באופן מיידי או באופן מושהה או מדורג. בספרות המקצועית יש את זה חילוקי דעות, וזה למעשה מה שאנחנו נכנסנו לבדוק.
אוקיי, אז בכלל איך הגעתם לשאלה הזו? הרי אנחנו קראתי את הדברים לקראת השיחה הזו, ואכן גיליתם קודם כל כעובדה שאנשים שלא קיבלו טיפול רפואי מיידי החלימו מהר יותר, ואז נבין באמת מה הסיבות לכך.
כן, תראה, אנחנו במחלקה לכירורגיה טיפי פנים ולסתות במרכז הרפואי לגליל ביחד עם מחלקת הפוזן גרון וניתוחי ראש צוואר, ובכלל, במדינת ישראל, המדינה כמדינת ישראל החליטה במלחמת האזרחים בסוריה לקבל ולתת טיפול הומניטרי לפצועים, ונכנסו אלפי פצועים לישראל, כאשר מרביתם הגיעו אלינו למרכז הרפואי, ולמעשה אנחנו חילקנו את המטופלים, קיבלנו את האישור של ועדת הלסינקי ואת כל מה שקשור כמובן, קשור לזה כמובן, ובדקנו האם הפצועים שהגיעו תוך 24 שעות למרכז הרפואי וקיבלו את הטיפול הרפואי, בהתאם לכל הסטנדרטים המקובלים, הטיפול הטוב ביותר, האם יש הבדל בתוצאות של אותם ניתוחים ואותם תיקונים שבוצעו בהם, לעומת פצועים שהגיעו באופן מושעה, שהגיעו אחרי 14 עד 28 יום למרכז הרפואי. ואותם okay. פצועים סורים שנפצעו בסוריה, למעשה היה הרבה פעמים עיכוב בפינוי שלהם, עד שהם עברו את הגבול, דרך האום וכדומה. כלומר, היה פה מצב ייחודי, שהעיכוב בפינוי של אותם מטופלים אפשר לנו לבדוק דברים שבדרך כלל לא ניתן לבדוק. כי האידיאל בכל מלחמה זה לפעמים את הפצועים כמה שיותר למרכזים הרפואיים כמה שיותר מהר, ולתת את הטיפול כמה שיותר מהר לאותם פצועים.
אז איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, מה גיליתם שמוביל לכך שדווקא אלה שהתעכבו הם נהנו מהחלמה מהירה יותר?
אנחנו, כשאנחנו חילקנו את המטופלים, לקחנו כ-60 מטופלים מתוך הרבה מאות שטיפלו על ידינו, אנחנו חיפשנו קבוצות, חילקנו אותם לשתי קבוצות, כאשר חיפשנו את אותם פצועים שיהיו בעלי פחות או יותר אותו גיל, אותו אופי פציעה, שלא ניתן יהיה להסביר את השינויים בעקבות איזושהי מובהקות סטטיסטית כזאת או אחרת. ולמעשה מה שאנחנו גילינו זה שלמעשה אותם פצועים שהגיעו באופן מדורג לבית חולים או באופן איחרו בהגעה לבית חולים בין 14 ל-28 יום, מה שנקרא שקיבלו את הטיפול המושעה, כמות הסיבוכים שהם סבלו בעקבות אותם ניתוחים שהם עברו, הייתה קטנה יותר. אנחנו בדקנו למעשה סיבוכים כמו חוסר איחוי של השבר, כמו חוסר קליטה של שתלי עצם ופגיעה ברקמות הרכות, זיהומים, ובתוצאות שאנחנו קיבלנו הייתה מובהקות סטטיסטית של כ-28% בקבוצה שקיבלה טיפול בטיפול המושעה, לעומת 64 שקיבלו בטיפול המיידי, כלומר היה מובהקות סטטיסטית בתוצאות ובכמות הסיבוכים. פחות בקבוצה שקיבלה את הטיפול המושעה.
זהו, אז בואו ננסה להסביר לנו למה זה כך, גיליתם למה?
כן, אז מה שאנחנו למעשה משערים, אנחנו המצאנו איזשהו מושג שנקרא CRP, שזה קיצור באנגלית של Critical Revascularization Period, שזה למעשה אותה תקופה קריטית שמאפשרת ריפוי ויצירה של כלי דם חדשים באזור הפציעה, וכאשר אנחנו למעשה אחרי שנותנים לגוף את הפרק זמן של השבועיים, בשביל למעשה לעשות את מה שהגוף יודע לעשות, שזה להתחיל את תהליך הריפוי, אנחנו באים ומתקנים את השברים, מתקנים את הרקמות, אספקת הדם היא טובה יותר, ולכן כמות הזיהומים, כמות הסיבוכים שעשויים להיות, זה ההשערה שלנו, וזה מה שהוכחנו במחקר, היא תהיה קטנה יותר.
מה אתם מתכוונים לעשות בעקבות הגילויים האלה של המחקר? זאת אומרת, מה ההמלצה היא שאם אני פצוע ירי, לחכות בבית?
לא, כמובן שלא. להגיע למרכז הרפואי הקרוב למקום מגוריך, מה שנקרא.
ולסרב לטיפול.
כן, לחתום סירוב.
גם לא. אוקיי.
גם לא, כמובן שלא.
אז מה עושים באמת?
המטרה היא למעשה לעשות את הטיפול באופן מושעה. כלומר, ברגע שמדובר על כלי ירי בעלי קינמטיקה גבוהה, שזה מוגדר כהגדרה מעל 600 מטר לשנייה ברגע של הקליע ברגע יציאה מהקנה, בניגוד עוד פעם לכלי ירי, אקדחים ודברים כאלה, שזה מנגנון אחר לגמרי מבחינת הפציעה ומבחינת הטיפול. אבל באותן פציעות שהן בעלות קריאה משמעותית של הרקמות וערס משמעותי של הרקמות, מומלץ לעשות טיפול מושעה. זה אומר, בדרך כלל, במהלך האשפוז במשלב הראשוני, זה לעשות מה שנקרא הטריות, לעשות שטיפות של הפצע, לתת לאזור את הזמן שלו קצת להחלים, ובהתאם לאיך שנראה הרקמה, איך נראות הרקמות, איך שנראות הפצעים, אפשר להיכנס בשלב מאוחר יותר, ולהשיג תוצאות טובות יותר מבחינת התיקון של השברים בעצמות הפנים.
שמה, באופן כללי, יצירת כלי דם חדשים זה נושא שהוא לוהט בימים אלה, אנחנו גם התבשרנו על פרופסור שקיבל פרס על העיסוק שלו בכך, ככל הנראה זה משהו שאנחנו עוד נצטרך ללמוד עליו הרבה, אבל הוא משהו שתומן בחובו הרבה מאוד סודות, שאם נפצח אותם גם נוכל לשפר את ההחלמה מפצעים כאלה או אחרים, וגם הנה, הגיעו בהחלט, גם כן. עד לסרטן.
בהחלט, זה תחום שהוא מאוד מאוד עכשיו נחקר הרבה, כן. גם בהקשר של טראומה כמו שאנחנו חקרנו, וגם בהקשר של חולים אונקולוגיים עם תרופות נכון. נוגדות. היווצרות כלי דם חדשים, גם בעיניים יש לזה הקשרים כאלה ואחרים, כלומר זה תחום שהוא בהחלט מאוד חם היום ברפואה, וזה תחום שבהחלט כמו שציינת, הוא תומן בתוכו הרבה פוטנציאל מבחינת טיפול ומבחינת תרופות.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזאת. דוקטור דניאל אורן, מהמחלקה לכירורגיית פנים ולסתות במרכז הרפואי לגליל. תודה לך.
יופי, תודה, יום טוב.
כרישים זוהרים. מדענים טוענים שיש שלושה זנים של כרישים שאגב כבר היו ידועים למדע וחיים בניו זילנד, זוהרים בחושך. זה היה לא ידוע לאנשי המדע, וזו תכונה מאוד לא אופיינית לכרישים. הכרישים נאספו בינואר בשנה שעברה מקרקעית הים מזרחית לניו זילנד. אז אנחנו רוצים להכיר את הכרישים הללו. שלום לפרופסור דני צ'רנוב, המנהל המדעי של תחנת מוריס קאן באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר טוב לכם, ותודה רבה שהזמנתם אותי לדבר על נושא כזה.
אנחנו שמחים שאתה איתנו. אנחנו יודעים שיש יצורים ימיים, כמובן שהם זוהרים, אך יש שם הכל בים, כל מיני יצורים עם כל מיני טריקים ופטנטים וכולי, אבל כרישים זוהרים, זה עוד לא היה לנו.
אז קודם כל זה כן היה לנו, אני במקרה, ממש במקרה.
שמה, אין כיף יותר גדול מזה שסותרים אותך לגמרי, אבל הדברים הם עדיף להקשיב למרואיינים ולא למי ששואל את השאלות. אני רק שואל שאלות, בבקשה.
לא, אז הנושא הזה של כרישים באמת שזוהרים, התגלה כבר ב-2015 למעשה, אם אני לא טועה, מאמר הראשון. בכלל, הציינת נכון, יש בים המון המון דברים שבאמת פטנטים מדהימים, והסיפור של זהירה או של אור שהוא אור פלורסנטי, וצריך להבחין כאן בין אור שהוא בעצם פלורסנטי, פלורסנס, החזר, לבין ביולומינסנציה, שזה אור שמיוצר אקטיבית על ידי בעל החיים. זה שני סוגים שונים של זהירה. הקרישים בשני המקרים זה בעצם פלורסנציה, זה שאור באורך גל אחד מאיר על המשטח, והוא חוזר באורך גל יותר נמוך, מאבד אנרגיה תוך כדי. הקרישים הראשונים למעשה התגלו, לא תאמינו, באיזשהו אקווריום, במיסטיק אקווריום למעשה. זה קרישים שהם קרישונים, לא כל כך גדולים, והם זהרו בצבע ירוק. והאמת שנעשתה המון עבודה על מדוע, לכל הרוחות, כמו שאומרים, הדבר הזה זוהר. איזה שימוש יכול להיות לכזה דבר?
איזה יתרון אבולוציוני, מי שרוצה להישמע מדעי, שישאל את השאלה הזו.
למה? למה יש דבר כזה?
נכון, למה?
נכון, בדיוק, זו שאלה שבאמת שאל אותו חוקר, דעתי, שמו פרופסור גרובר, והוא למעשה הלך עד הסוף. הוא הלך וניסה לפתח בעצם ראייה דרך עין של קריש. עשה את זה עם מומחה מקורנל, והם פרסמו מאמר מאוד מעניין על בעצם דימורפיזם, זאת אומרת, הבדל בין זכר לנקבה בדפוס, שאם אתה מסתכל על, על הדפוס הפלורסנטי, זה מה שאתה תראה. אתה תראה בעצם הבדלים בין זכר לנקבה. זה היה ההסבר שהם הסבירו מבחינה אבולוציונית.
זאת אומרת, מה, שרק מי, רק אחד הג'נדרים הוא זה שזוהר, או אחד
לא,
הזכר?
לא, הדפוס, הטקסטורה שונה. פשוט... וזה קשור...
מעניין.
אגב, יש גם צווי ים זוהרים. אני הולך להפתיע אותך אולי, אבל יש. וכל התחום הזה בכלל, זה תחום שהוא מלבד זה שהוא נורא נורא מעניין ומדהים ביופיו, וכל מי שזוכר למשל את, את הסרט אבטאר, הוא כמעט כולו מבוסס על יצורים ימיים זוהרים. כמעט כולו.
מי לא זוכר את הסרט אבטאר? אנחנו מחכים לסרטי ההמשך. הבטיחו לנו שיצאו... ממיליארד סרטים שאנחנו יושבים בבית, טוב, האמת שבתקופת קורונה זה הזדמנות מצוינת להמתין, והכמיהה שלנו לסרטי, אתה צודק אגב, מי שראה את הסרט הזה, הוא כל כולו מבוסס על יצורים פלורסנטיים, יש איזה מין אווירה זוהרת כזו להרבה מאוד יצורים שם. שמע, אבל בוא נדבר באמת, אתה הזכרת באמת את אחת השאלות המשמעותיות, מה היתרון האבולוציוני באופן כללי של בעלי חיים שזוהרים? מה זה אומר הדבר הזה שהם פולטים אור? איך זה עוזר להם?
פנטסטי. אז יש כמה שזה נורא נורא ברור, ממש ברור. כל אותם, למשל, דגי עומק, וזה אנחנו נזכר בסרט מצויר אחר, זוכרים את הסרט על הדג השושנית נימו, שם אתם זוכרים שהוא שחה אל העומק, ופתאום היה שם דג שמאיר עם מין מנורה כזאת, עם פנס. בעצם זה דג שמפתה את הטרף שלו בעזרת אור, ואז טורף אותו. זה כמובן.
די. וואו.
איזה פיינדינג נימו, אני מציע לך במסגרת הקורונה גם לצפות בזה סרט פנטסטי, גם לא לילדים. או לאינפנטילים כמוני, שזה גם כן בסדר לגמרי. אבל באמת העושר והמגוון, מבחינה אבולוציונית, יש יתרונות ברורים, כמו משיכה, אטרקציה של צייד, של באמת טרף. דבר שני, יש מקומות בהם זיהוי של אותו מין על ידי דפוס. זאת אומרת, או שוב, באזורים חשוכים באוקיינוסים, זה בדיוק מה שקורה. אבל יש מקרים שהעסק באמת באמת לא ברור, למשל באלמוגים. אלמוגים, כל מי שזוכר את המצפה הנהדר שיש לנו באילת, והולך למצפה ומסתכל, יש שם אקווריומים שמאירים עליהם באור של פלורסנט כזה, כמו של מסיבות, ופתאום אתם רואים את האלמוגים זוהרים בצבעים זרחנים יפהפים. נכון? אתם זוכרים את זה?
ולמה זה? מעניין.
זה חלבון שקוראים לו, למעשה קוראים להם פלורסנט פרוטינס, והחלבונים האלה הם חלבונים שבאמת מיוצרים בכמויות עצומות באלמוגים ובשושנות ים ובמדוזות. למעשה הם התגלו במדוזה שקוראים לה אקווריה ויקטוריה, והעסק הזה שזוהר הוא זוהר זה פלורסנציה, ואף אחד לא הבין למה להשקיע כל כך הרבה, וזה הרבה מאוד חלבון בעסק הזה. ואז עלו כמה תיאוריות. התיאוריה הראשונה בשנת 2000, זה תואר במגזין Nature, חוקרת הראתה שבעצם יש שכבה שלמה של הפיגמנט הזה, זה בעצם לא ממש פיגמנט, זה חלבון שבתוכו יש את הכרומופור, שזה החלק שנותן את הצבע. זה שכבת מגן, זה כמו בעצם קרם הגנה נגד קרינה גבוהה.
די.
זה בעצם גורם לדיסיפציה של האנרגיה, לאובדן האנרגיה העודפת. זה היה ההסבר שלה. אוקיי, אמרו, נהדר, פנטסטי, הלכו, בדקו, אתה צולל יותר עמוק, אתה צולל כבר ל-60, 70, 80 מטר, ואתה שם לא צריך אפילו להעיר באור פלורסנטי מיוחד, למה? כי המים עצמם הם בעצם מין פילטר ענק, והאור שנמצא הוא רק כחול, ואז בלי שום אמצעי, הכל זוהר. אתה רואה שוב את אותם צבעים, וזה ממש פנטסטי.
ולמה שם באמת? אז למה בעומק של העומק?
שם אין שמש, כן, אבל שם אין לך תירוץ. באו אנשים אחרים, חכמים גם, ואמרו, שם זה בדיוק הפוך. שם הפיגמנטים האלה בעצם לוחדים, יש אור שמגיע, איזשהו אור, הוא נקלט על ידי הכלורופיל, נפלט חלק באורך גל אחר, שוב נקלט באותם פיגמנטים, ונפלט עוד פעם, ככה אתה בעצם מנצל פעמיים את האור שיש לך, כדי לספק בעצם את מה שצריך לסימביונטים הפוטוסינתטיים שיש לכמעט כל האלמוגים באותם אזורים. באזורים הטרופיים, אלמוגים מכילים בתוכם בעצם מצות שמספקות להם הרבה מאוד סוכרים, והן חייבות אור. זה מין מערכת נורא יפה.
התיאוריה הזו בינתיים מחזיקה?
כן, אתה יודע. אנחנו תפקידנו להפריך תיאוריות, כידוע. המדע הטהור, אנחנו צריכים להפריך. אז כן, כרגע זה אחד הדברים המקובלים בסיפור הזה. עכשיו, יש דגים. יש דגים, הרבה מאוד דגים, שבעצם יש להם גם כן. זהירה באדום, זהירה בירוק. לרוב זה דגי קרקעית. פה אין איזשהו הסבר אחד משכנע שאני ראיתי, יש כל מיני רעיונות, אבל אין באמת לדעת. עדיין כמובן יש המון המון מסתורים בים. הים, מה שטוב בו, מספק באמת כיד הדמיון הטובה המון המון אפשרויות למחשבה ולהתפתקות. עכשיו רק דבר אחד, שוב, אנחנו מדברים על זה באמת כמדע טהור, אבל החלבונים הזוהרים, הפלורסנט פרוטינס, משמשים אותנו היום במחקר הרפואי-מדעי נונסטופ. למעשה, ב-2008 זכו שלושה מדענים בפרס נובל, מכיוון שהם בעצם גילו את התופעה הזו.
רגע, אבל כדי לסמן מה? כי אנחנו משתמשים בתופעה הזו כדי לסמן כל מיני תאים שאנחנו רוצים לעקוב אחריהם?
ממש כך, כל מיני דברים. מחלבונים בודדים, הופעה. זה באמת כלי יוצא מן הכלל שפותח.
אז לא רק ערך אסתטי יש לדבר הזה.
לא.
זה לא רק באבטר, אלא זה גם מציל חיים. זה מה שמדהים.
מציל לגמרי. זה אחד הדברים הכי, 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 הכי מרכזיים באמת באימג'ינג של כשאתה רוצה ללמוד. ועכשיו כולם מחפשים, טוב,
זהו, סליחה. זהו, לא, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל זה באמת, אם הגענו בסופו של דבר להצלת חיי אדם דרך תופעה מרהיבה כל כך, עשינו את שלנו בשיחה הזאת, לפחות אתה. תודה לך, פרופסור דני צ'רנוב, המנהל המדעי של תחנת מוריס קאם באוניברסיטת חיפה, תודה לך.
תודה רבה ובוקר טוב.
מה הקשר בין אור לבין חומרים מגנטיים? מתברר שאור יכול לחקות את ההתנהגות של חומרים מגנטיים, מיד נבין הכל. במחקר חדש שערכו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ומהטכניון, מתוארת דרך שבה אפשר לגרום לקרני אור, שימו לב, להתנהג כמו אלקטרונים עם ספין, ולגרום לחומרים עם תגובה אופטית להתנהג כמו חומרים מגנטיים. שוב, הקבלה בין תחום האור לבין מגנט. הפיתוח עצמו עשוי להוביל לפיתוח לטכנולוגיות חדשות להעברה ועיבוד של מידע אופטי. הכוונה היא לכל מה שקשור לתחום המחשוב הקוונטי, ואת המחקר הזה הוביל הדוקטורנט אביב קרניאלי, הוא מנחה הדוקטורט שלו, פרופסור עדי אריה, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרים מהטכניון. כפי שאמרתי, הדברים פורסמו בכתב העת Nature Communications, ואנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עדי אריה, חוקר ומרצה מבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אם תוכל להסביר לנו, ולצערי אין לנו המון המון זמן, וזה לא טריוויאלי, מה הקשר בין ההתנהגות של אור לבין התנהגות של חומרים מגנטיים? תלמד אותנו על ההקבלה הזו שמצאתם, ואז אפשר לרתום אותה.
יפה. אז בעצם, אם נחשוב רגע מה קורה לאור, מה שאנחנו מכירים בחיי היום יום, למשל אור של לייזר או אפילו אור של פנס, אז הוא הולך בקו ישר. זה מה שאנחנו מכירים. ומה שאנחנו רצינו זה לראות האם יש לנו איזשהו דרך לשלוט בכיוון שלו, כלומר לכופף את הקרן האור ימינה או שמאלה לפי רצוננו. ולצורך העניין אנחנו הסתכלנו מה קורה לאלקטרונים בחומרים מגנטיים מאוד מסוימים שנקראים סקרמיונים, שבהם קורה בדיוק הדבר הזה, אבל עבור אלקטרונים. כלומר אלקטרון נכנס לחומר, ואז הוא יכול להתכופף ימינה, הוא יכול להתכופף שמאלה. ובעצם מה שאנחנו עשינו זה מצאנו מערכת שקולה לזה בתחום האור. באור המגנט לא עובד, אם אני אפעיל שדה מגנטי על אור לא יקרה כלום, הוא ימשיך בקו ישר. אבל מצאנו אנלוגיה לזה על ידי שימוש באפקט שנקרא אפקט לא ליניארי, שבו אלומה אחת של אור משפיעה על אלומה אחרת. וזה בעצם מאפשר לנו לחכות את אותה פעולה של החומר.
ואז מה אפשר להרוויח מתמרון האור באמצעות אלומה אחרת? אני משער שיש לזה באמת פוטנציאל יישומי.
כן, אז מעבר לעניין הבסיסי, יש שימושים אפשריים. זאת אומרת, היום מה עושים עם אור? הדבר אולי הכי חשוב זה בתקשורת. זאת אומרת, אנחנו יודעים כבר עוד מהעת העתיקה שהשתמשו במדורות כדי להעביר מידע מהר אחד להר שני. היום אנחנו כבר לא משתמשים במדורות, אבל יש לנו לייזרים שאנחנו מלבישים עליהם כמות גדולה מאוד של אינפורמציה ושולחים אותה בסיבים אופטיים. ואז זה מגיע, המידע הזה מגיע בדרך כלל למקום שנקרא דאטה סנטר, שזה איזשהו מרכזייה שבה צריך לנתב מידע מסוים מיועד עבורי ומידע מסוים מיועד עבורך. אז אני צריך כל מידע לנתב אותו לכיוון אחר. ובעצם ההתקן שאנחנו פיתחנו פה יכול לאפשר לעשות את הדבר הזה בצורה יעילה.
נו, אז אנחנו מחכים שתבשר לנו שהדבר הזה הוא כבר מיושם, אבל ברשותך נחזור שוב צעד אחד לאחור, ולמד אותנו למה אלומת אור מעקמת אלומה אחרת. כי מגנט אנחנו מבינים, כי אנחנו מכירים את התכונה, אנחנו גדלנו לתוך עולם שבו מגנט מושך כל מיני אלמנטים מתכתיים וכו'. אבל למה באלומות אור זה קורה?
נכון. אז כמו שאמרתי, בדרך כלל זה לא קורה. וגם אנחנו מכירים את זה מהניסיון שלנו. אני צריך למצוא את התנאים המתאימים שבהם זה יקרה. התנאים שבהם זה קורה זה שאני צריך שיהיה לי חומר בעל תגובה לא ליניארית. תגובה לא ליניארית, המשמעות היא שאם אני שולח שתי אלומות, אז אלומה אחת יכולה להשפיע על האלומה השנייה. בדרך כלל זה לא קורה. רוב החומרים שלנו הם בתחום הליניארי, ואז שתי האלומות האלה חולפות אחת על פני השנייה ולא משפיעות. אבל בחומרים מתאימים ובעוצמות אור מתאימות, אני כן יכול לקבל את התגובה הזאת, התגובה הלא ליניארית. ומה שאנחנו הראינו זה שבעצם יש שקילות בין ההשפעה של שדה מגנטי על אלקטרון, לבין השפעה של אותו תופעה לא ליניארית על אלומת האור.
טוב, כל הדבר הזה זורק אותנו גם לתחום הקוונטי, נכון? כי הרי
נכון,
אור, גם
נכון.
אפשר להתייחס אליו גם כאיזה מערכת קוונטית, בין היתר.
נכון, אז בעצם האור עצמו הוא בנוי מחלקיקים שנקראים פוטונים. זה בעצם אחד הדברים שתורת הקוונטים לימדה אותנו. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לעבוד בעוצמות מאוד מאוד נמוכות של אור, שבהם כל אות שאני שולח, כל פולס, מכיל רק פוטון אחד, בודד. זה דבר, התחום הזה נקרא כבר תחום של תקשורת קוונטית, והוא תחום מאוד מאוד מעניין, כי בעצם הוא מאפשר שהתקשורת תהיה חסינה מפני ציטוט. הכוונה שהיא חסינה מפני ציטוט זה שאם מישהו יצטט, אני אדע את זה, ואז אני פשוט לא אשתמש במידע. זה לא קיים היום, בתקשורת הרגילה אין לי את החסינות הזאת. וברגע שהתקשורת היא חסינה, זה כמובן, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. למעשה כל פעולה כמעט שאנחנו מבצעים, החל מרכישת כרטיסי אשראי וכלה בזה שמידע בנקאי עובר ממקום למקום, או מידע רגיש אחר, אנחנו רוצים שהמידע הזה יהיה מוגן. אז התקשורת הקוונטית היא נותנת לי את האפשרות הזאת, היא פותחת את הצוהר לאפשרות הזאת.
אין לי ספק שההתעסקות באור באופן כללי, עזוב קוונטים, זה קל וחומר, אבל גם ההתעסקות באור טהור היא כבר מרתקת. התופעה הזו לא מפסיקה לספק לנו כל מיני פטנטים ותובנות.
נכון. זה עולם מאוד מאוד עשיר. מה שעוד אני רוצה להגיד זה ש בנוסף לזה שאנחנו בעצם יש לזה שימושים, אמרנו, יש גם דברים שהם ברמה הבסיסית, כלומר, עכשיו שראינו את האנלוגיה הזאת בין אור בחומר לא ליניארי לבין אלקטרון בשדה מגנטי, אז אנחנו לקחנו את ההשראה מהתחום המגנטי, אבל אולי אנחנו יכולים ללמד או ללמוד משהו חדש גם על חומרים מגנטיים על ידי סינתזה של חומרים לא ליניאריים מתאימים, כי הגמישות שלנו שם היא הרבה יותר גדולה מאשר בחומרים מגנטיים.
וואו, אז טוב, אז מי שפיסס וכולי, נסכם, התנהגות של אלקטרונים בשדה מגנטי זה משהו שנמצאה לו מקבילה בתחום האור, וככל הנראה אלומת אור משפיעה בצורה דומה, שוב, בתנאים מסוימים כמובן, כפי שאמרת, על אלומה אחרת, וזה משהו שאפשר לרתום אותו בין היתר לתקשורת, כי אנחנו משתמשים באור, כמובן אנחנו מעבירים אור, ככזה שאפשר להעמיס עליו קידוד כלשהו של תמונות, של קולות וכולי, תקשורת באופן כללי. תודה לך על השיחה הזו, והיא הייתה ברורה.
אם אני רק יכול להגיד עוד מילה אחת, אז הזכרת את אביב קרניאלי שהוביל את המחקר, אבל גם היו שותפים שי צסס, שהוא דוקטורט מטכניון, והמנחה שלו, פרופסור גיא ברטל.
וואו, אז טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור עדי אריה, חוקר ומרצה מבית הספר להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה רבה. להתראות.
וכעת הפינה מספרת הסיפורים. פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב, מספרת הסיפורים, מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומים למספרי סיפורים, קחי את זה מכאן, שרון.
השבוע חוגגים את יום האישה הבינלאומי. קיבלתי פרסומת לקרם מיוחד שמטשטש ומחליק כל קמת. חשבתי לעצמי, האם זה מה שנשים באמת רוצות? זה הזכיר לי סיפור שמגיע מניו גניה שבאפריקה. תנביה הייתה ילדה קטנה שאהבה מאוד להתקשט. היא הייתה מכינה לעצמה מחרוזות מקונחיות, צובעת את פניה בצבעים שונים ומתבוננת בהשתקפות שלה במימי הנחל. היא הייתה מצחקקת לעצמה, עושה פרצופים. יום אחד, בשעה שישבה שם, ראתה לפתע פנים של אישה זקנה, משתקפים במימי הנחל. היא הרימה את עיניה מופתעת. פנתה אל האישה הזקנה שעמדה לידה ושאלה אותה, למה את נראית ככה? לא שמעת? אמא שלי סיפרה לי שבמעלה הרים יש מעיין פלאים. מי שטובלת בו חוזרת להיות צעירה. אמרה האישה הזקנה, אין לי שום צורך בזה. אני את הקמטים שלי הרווחתי ביושר, ואף אחד לא ייקח אותם ממני. תנבי הייתה המומה. באותו יום היא הבטיחה לעצמה שהיא לעולם לא תהיה זקנה. והשנים חלפו. את הזמן אי אפשר לעצור. תנביה הפכה לאישה צעירה. היא נישאה לאיש. נולדו לה שני בנים ובת אחת קטנה. החיים לא היו פשוטים, ואז תקפה את הכפר שלהם מגפה. שני בניה נפטרו, וגם בעלה נפצע ולבסוף נפטר בתאונת צייד. תנביה נשארה לבדה עם ביתה. היא עבדה קשה. כל יום הייתה סוחבת ערימות של זרדים. זמן להתבונן במימי הנחל לא ממש נשאר לה. אבל יום אחד, בשעה שסחבה ערימה גדולה, עצרה ליד הנחל להתרענן מעט, לפתע הביטה בפניה וראתה פנים דומות מאוד לפנים של האישה הזקנה אז באותו היום כשהייתה ילדה. קמטים, שיער אפור. מה זה? חשבה לעצמה. הרי הבטחתי לעצמי שאני לעולם לא אהיה זקנה. באותו רגע השאירה את הרמת הזרדים והחליטה לעלות במעלה הערים עד שתמצא את מעיין הפלאים ההוא. היא עלתה ועלתה במעלה ההר עד שכשעלה הירח באמת מצאה אותו. היא צללה פנימה, התפללה וביקשה, מעיין פלאים, מעיין פלאים, החזר אותי להיות צעירה. מעיין הפלאים נענה לה, וכשעלתה מן המים באור הירח, הביטה בפניה וראתה שפניה חלקות וצעירות כשהיו. היא יצאה מן המעיין וחזרה הביתה. צעדיה היו קלים מאוד עכשיו. כשהגיעה אל ביתה, מצאה שם את ביתה הקטנה מחכה לה. היא פרסה זרועות לקראתה. אבל כשהתקרבה אליה, היא ביטה בה ואמרה, מי את? ביתי, אני אמא שלך. לא? אמרה ביתה הקטנה, את לא אמא שלי. אמא שלי נראית אחרת לגמרי. זו אני, אמרה תנביה, אמא שלך, בואי אליי. אבל ביתה סרבה להתקרב אליה. וכך עבר כל הלילה, וגם כל היום שלמחרת. את לא אמא שלי, אמא שלי יפה. היא נראית אחרת לגמרי. בערב הבא הבינה תנביה שאין ברירה. היא עלתה שוב במעלה ההר, הגיעה חזרה אל המעיין, צללה אל תוכו, התחננה והתפללה, בבקשה, מעיין פלאים, מעיין פלאים, החזר אותי להיות כשהייתי. קחי לך את הקמטים שלך, הם ירבו את חוכמתך. קחי לך את שיער הכסף שלך, הוא ירבה את חוכמתך. תנביה עלתה מן המים, הביטה בהשתקפות שלה במימי המעיין וראתה שהיא חזרה להיות עצמה. כך ירדה בצעדים כבדים, אבל ליבה פעם בחוזקה ככל שהתקרבה הביתה. כשנכנסה בדלת, ביתה הקטנה הביטה בה ואמרה, אמא, כל כך התגעגעתי אלייך. היא חיבקה אותה. ביתה הקטנה ליטפה את קמטיה, את שיער הכסף שלה, ואמרה לה, אמא, ככה, בדיוק ככה, אני אוהבת אותך. אז ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
ובמסגרת פינת הקתדרה למוזיקה נעסוק ביום ההולדת של מוריס רבל, גדול מלחיני צרפת. שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח מייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. שלום.
שלום, כמו שאמרת, היום זה היום.
היום זה יום ההולדת שלו, כן, נכון. אנחנו לא רק עוסקים, אלא מציינים את יום ההולדת של רבל הגדול. אני חושב שאין אדם שלא נתקל באחת היצירות שלו.
אני חושב, אבל אנחנו נעשה היום איזה סקירה כללית ונתחיל להבין מה סוד הקסם, למה הוא באמת אחד המלחינים הכי פופולריים, לא רק בצרפת, אלא בעולם כולו. ואני חושב, ובייחוד מלחין של המאה ה-20, רחמנא ליצלן, כן, לא איזה קלאסיקה של המאה ה-19, ה-18, אני חושב שהסוד הקסם הוא קודם כל התמהיל, התמהיל המיוחד של המוזיקה של רבל, שקשור ברקע המשפחתי שלו. אמא ספרדיה מחבל הבסקים, והאבא שוויצרי. אז מצד אחד יש לך תחושה של המקצבים והאנרגיות מחצי האי האיברי, שהוא לא ביקר שם, אבל זה היה איכשהו בבית. אז הסיפור של מקצבים שבאים מהמוזיקה הספרדית ולטינית, בהחלט משהו אחד. הצד השני זה הדייקנות והעיסוק בפרטים הקטנים, כמו איזה שען שוויצרי שגם זה היה לו בבית. ומעל הכל הרוח של המוזיקה הצרפתית, המטריה של מה שאנחנו קוראים אימפרסיוניזם, הרגישות לצבעים, לתיאורי טבע, לאור וצל, וכל זה ביחד הופך את המוזיקה הזאת, התמהיל הזה, למשהו מאוד מאוד מיוחד. אז אחרי ההקדמה הזאת, בוא נצא לדרך. אני בחרתי להתחיל את המסע שלנו לכבוד חזרתם ללימודים של התלמידים וחטיבות הביניים. נזכרתי ביצירה מופלאה של רבל, מעין אופרה קטנה שנקראת הנער והכשפים, משנת 1925. זה סיפור של ילד מרדן שמועז בשגרת ההכנה של השיעורים היומיומיים, קורא את ספרי הלימוד, דורס את החפצים של החדר שלו, ונזכר באיזה אימה במורה הכי מפחיד בבית הספר שלו. המורה לאיזה מקצוע לפי דעתך?
יש האומרים מתמטיקה, אנחנו מנסים לצאת נגד.
אז זה אכן המורה למתמטיקה. ובקטע שנשמע, המורה למתמטיקה מנסה איך שהוא להסביר לו שוב את תרגילי אלוח הכפל, ואת חישובי המרחקים, סנטימטר, דצימטר, קילומטר, דמות מאוד מאוד מאיימת, זה חלום בלהה. אז רבל מנסה לתאר לנו את הנער הזה, והמפגש שלו עם המורה למתמטיקה, מפחיד מתוך היצירה, הנער והכשפים, מין אופרה קטנה שרבל כתב ב-1925. בוא נשמע קצת.
מבלי להבין ממש את השפה, אני יכול...
בדיוק, גם אני לא.
שזו הכוונה, כן, אוקיי.
אבל הכוונה, וכשר אתה רואה את זה, יש גם גרסאות מחול ליצירה הזאת, אתה רואה את המורה הזה, הוא נורא מפחיד. אבל אם אנחנו נעבור מהמורה למתמטיקה הפחות מוכר, אולי היצירה הפופולרית של רבל היא כמובן הבולרו שלו. יצירה שמבוססת על איזה ריקוד ספרדי, עוד מהמאה ה-18, שהייחוד שלה זה קודם כל איזה תבנית ריתמית שחוזרת על עצמה. פם פדדדם טדדדם טם טם טדדדם. שחוזרת על עצמה בלי שום הפסקה מתחילת היצירה ועד סופה. לזה מצטרפת איזה מנגינה ככה מאוד מסולסלת ספרדית.
מנגינות הקסומות שגם השתמשו בה בפרסומות, אני לא
אסכים. מה הרעיון במנגינה הזאת? האיכות של היצירה שהתבנית הזאת הריתמית חוזרת כל הזמן בלי שינוי, והמנגינה שניגנתי עכשיו חוזרת 17 פעמים, וכל פעם בתזמור אחר שהולך ומתגבר ומתחילים באיזה לחש, מסיימים בתרועה גדולה. אז אתה רוצה לסייד איזה מצעד אינסופי, לדמי שם זה היה מצעד של פרסם איזשהו משקה חלב, לא חשוב. אז אבל היצירה הזאת, בגלל האיכות שלה, רבל שנה אותה. זה הפכה להיות היצירה הכי מפורסמת שלו. הוא אמר, חבר'ה, זה לא ממש יצירה, זה תרגיל בתזמור. איך מתחילים מאפס וגומרים בקול גדול באותה מנגינה לאורך כל ה-15-16 דקות של היצירה. אנחנו נשמע אותה החל מהפעם העשירית או ה-11 שהיא כבר מתנגנת, שהתזמורת כבר בשיא עוצמתה, ונזכר, ואמרנו שוב, רבל, השילוב הזה ביחד של מצד אחד הספרדיות של האימא, והיכולת התזמורית המופלאה שבאה אולי מהשוויצריות השעונית של האבא. בולרו של רבל.
פשוט יצא לו מבריק מדי, מוסיקה מדהימה.
נכון, מבריק מדי.
התרגיל הזה שהפך להיות מוזיקה שנשמעת כמעט כאילו היא מלווה סרט, ואז היא התגלגלה באמת לפרסומות וכולי.
הוא במקור כתב את זה למחול. זאת אומרת, עומדת רקדנית על הבמה, על איזה שולחן גדול ורוקט את זה, וזה הולך ומתגבר, והיום כל להקת מחול גם רוקט את זה, אבל גם תזמורות משתמשות בזה, כיוון שזה מה שקורא, מביא את התזמורת הסימפונית לשיא הפאר והדר, ועל רבל כמתזמר, אנחנו נדבר מיד בקטע אולי אחד אחרי שהבא אחריו, אבל אתה יכול להבין את רבל, שכתב עשרות ומאות יצירות מופלאות, והאחת והיחידה שקרוי מוכרת עד היום לכל הקהלים, זה דווקא תרגיל התזמור הזה שהוא עשה, שהוא בעצם תרגיל במה שאנחנו קוראים במוזיקה קרשנדו. איך אתה מתחיל באפס וגומר בקול גדול באמצעות אותו חומר עצמו, אותה תבנית ריתמית ואותה מנגינה. צריך לדעת להשתמש בדבר הזה שנקרא תזמורת הסימפונית. היצירה הבאה גם כן לוקחת אותנו להשפעה הספרדית של רבל, קטע שנקרא אלבורדה דל גרציוזו, או בעברית שיר הבוקר של הליצן. וגם פה שים לב, מצד אחד התחושה של ריקודי פלמנקו ואיזה מנגינות ספרדיות, אבל עם איזה קסם צרפתי מבחינת היכולת לתאר את זה באלפי גוונים קטנים בתוך התזמורת הסימפונית. אז כמה צלילים מתוך אלבורדה דל גרציוזו, שיר הבוקר של הליצן.
וואו, כל כך הרבה טוויסטים, זה מדהים.
מדהים, ושמעת את הקסטנטות מרחוק.
כן.
נורא יפה. אז זה הגדולה של רבל, היכולת לתאר באלפי צבעים את כל מיני דימויים מוזיקליים וחוץ מוזיקליים נורא יפים. עוד דבר שרבל מתמחה בו זה מוזיקה מתוך אגדות ילדים. אז הוא כתב יצירה נהדרת שנקראת סיפורי אמא אווזה, מאמר לואה, אוסף של סיפורי אגדות שאנחנו מכירים חלק מהם, כמו היפה והחיה ואצבעונית וכולי, וכל אחד מהדמויות האלה קיבלה איזה פרק בתוך היצירה הזאת שנקראת סיפורי אמא אווזה. אנחנו נשמע קטע קטן מתוך פרק שנקרא נסיכת הפגודות יושבת באמבטיה ומפריחה בועות קצף. עכשיו לצורך נסיכת הפגודות הוא כמובן לקח את ההשפעה שמאוד אהב גם של מוזיקה מהמזרח הרחוק, מוזיקה יפנית וסינית. שים לב איך כל זה מתערב בתוך התחושה הזאת של רבל לצבעוניות, מה שקרוי מהעולם כולו, מתוך אמא אווזה של רבל, נסיכת הפגודות. להפריח, להמשיך להפריח בועות באמבט הקצף של נסיכת הפגודות שלנו.
אז בואו נספיק גם לשמוע את היצירה האחרונה.
הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו זה היותו של רבל אחד מגדולי המתזמרים במאה ה-20, והתרומה שלו הכי גדולה בתחום הזה, הוא לוקח יצירה של מלחין רוסי בשם מוסורסקי, תמונות מהתערוכה, יצירה מאוד מפורסמת. מוסורסקי כתב את זה במקור לפסנתר, מוסורסקי לא ידע בעצמו לתזמר. לוקח רבל כמה עשרות שנים אחרי זה את היצירה ואומר, אני הופך את זה ליצירה שנשמעת בכל בית, ושם ומתזמר את זה לתזמורת סימפונית, והיום כשאתה שומע את התמונות בתערוכה באולמי הקונצרטים, אז כתוב על זה במפורש, מוסורסקי מקף רבל, כי התרומה שלו היא חד משמעית. הסיום היצירה של תמונות מתערוכה, רבל מוסורסקי, השער הגדול של קייב, שים לב, הגדולה של מלחין שהוא גם מתזמר גדול, וגם מלחין של המאה ה-20 וגם צרפתי, אז חגגנו לו היום.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור משה זורמן, זה היה מרתק, מלחין, מנצח מייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסרית בלצם, בואו נספיק עוד לשמוע את היצירה, בבקשה. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון. המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאן בכאן תרבות בשבע בערב בשידור חוזר וגם כהסקט. זה בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. הקפידו על עטיית מסכה, שימרו על מרחק זה מזה, כמובן שגשו להתחסן אם לא עשיתם את זה עד כה. מחר תוכנית חדשה להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.